الليل صغير أصحى شوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שישי יוטט בשבט תשפ"א, ערב שבת קודש פרשת יתרו, מסכת ברכות, דפים מבית וממגימל. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי שלמה חיים בן בריינה, רבי יקותיאל יהודה, בן חיה פריידה פרל, והילדה חנה בטסטר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל מדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם מצווה אחת, מתוך תרי"ג המצוות של תורתנו הקדושה, מספר החינוך. אנחנו נמצאים במצווה ד', המצווה הראשונה שבספר שמות, המצווה הראשונה שבפרשת בו, שבה נמצאים 9 מצוות עשה ו-11 מצוות לא תעשה. מצווה ד', מצוות קידוש החודש, לקדש חודשים ולעבר שנים בבית דין גדול בחוכמה סמוך בארץ, ולקבוע מועדי השנה על פי אותו קידוש, שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים, כלומר, כשתראו חידושה של לבנה תקבעו לכם ראש חודש, או אפילו לא תראו, מכיוון שהיא ראויה להיראות על פי חשבון המקובל, וכן תכלול מצווה זו מצוות עיבור השנה, לפי שיסוד מצוות קידוש החודש, כדי שיעשו ישראל מועדי השם במועדם, וכמו כן מצוות עיבור השנה מזה היסודי. ואולם מלבד זה המקרא, באו הערות בכתובי התורה ויורו על מצוות העיבור, והוא מה שכתוב, ושמרת את החוקה הזאת למועדה וכן שמור את חודש האביב. בעניין המצווה כן, שבאים שני ישראלים קשרים לפני הבית דין ומעידים לפניהם שראו הלבנה בחידושה, וקובעים ראש חודש על פיהם שאומרים היום מקודש. וטעם שאין מצווה זו אלא בסמוכים לפי שבא בפירוש, החודש הזה לכם גדולים וסמוכים כמותכם, כאמור במסכת ראש השנה, דף חב ב', כי למשה ואהרון נאמר, ועוד הרשו את הדבר מדי שמח לא דברו אל כל הדת בני ישראל, כלומר, שיהיו להם לאותן שיקדשו החודש רשות כל ישראל, כלומר, חכמים גדולים שבישראל כגון בית דין הגדול, וכן כל מי שהוא חכם גדול בישראל ונשמח בארץ ישראל, והסמיכות ידוע איך עושים אותו, יש לו רשות לעשות מצווה זו אפילו בחוץ על הארץ, והוא שלא הניח כמותו בארץ. וכן מצינו במסרת ברכות בדף חף ג' שעשו כן חנניה בן אחי רבי יהושע ועקיבא בן יוסף שהיו בעניין זה, אבל בלתי תנאים אילו אין רשות לשום אדם שבישראל לקבוע חודשים ולעבר שנים. ואם תשאל אם כן איך עושים אנו היום שאין לנו חכמים סמוכים, דע שכך קיבלנו שרבי הלל בנו של רבי יהודה הנשיא שהיה גדול בדורו ונשמח בארץ, והוא החכם שתיקן לנו חשבון העיבור, הוא קידש חודשים ועיבר שנים העתידים לבוא עד שיבוא אליהו, ועל זה אנו סומכים היום. זה שאמרנו על דת הרמב״ם זל, והרמב״ן בספר המצוות כותב יחשוב קידוש החודש מצווה אחת ועיבור שנים מצווה אחת, וראיותיו בספר המצוות שלו. וכן בעל ההלכות גם כן, והפסוק המורה על מצוות העיבור, כלומר שנחשוב עד תקופות כדי שנעשה המועדים בזמן הקבוע להם, ושמרת את החוקה הזאת למועדה, פסוק בספר שמות, וכן שמור את חודש האביב בספר דברים. משורשי מצווה זו כדי שיעשו ישראל מועדי השם בזמנם, שהשם יתברך ציווה לעשות פסח בזמן שהתבואה באביב, כמו שכתוב, שמור את חודש האביב עשית פסח, וחג הסוכות בזמן האסיף, כמו שכתוב, וחג האסיף תקופת השנה. ואילולי עיבור השנים יבואו המועדים שלא בזמנים אלו, לפי שישראל מחשבים חודשיהם ומועדיהם לימות שנת הלבנה, שהם שינון דלת ימים, 8 שעות ותף תף עין וף חלקים. והיא חסירה משנת החמה, 10 ימים חף אלף שעות וריש דלת חלקים. ובישול התבואות והפירות בכוחה של חמה, נמצא שאילולי העיבור שאנו משווים בו שנות הלבנה בשנות החמה, לא יבוא הפסח בזמן האביב והסוכות בזמן האסיף. ונתקן הדבר לעשות בגדולי הדור לפי שהוא עניין חוכמה גדולה. גם יאמרו כי ממנו יוודא מקרה השנה בתבועות ואין ראוי למוסרו, אלא לגדולים וחסידים. דיני המצווה, כגון חקירת עדות החודש ואיום העדים לפעמים, ודין חילול שבת בעדות זו כיצד, ועל מה מעברים את השנה ועל מה אין מעברים אותה, ואיזה חודש היו מעברים והוא חודש אדר, כמו שדרשו חזל ושמרת את החוקה הזאת למועדה, מלמד שאין מעברים את השנה, אלא בפרק הסמוך למועד. ועוד דרשו במסכת סנהדרין בדף י' בפסוק הזה, מניין שאין מעברים את החודש אלא ביום, תלמוד לומר מימים ימימה. ועוד דרשו במסכת מגילה בדף ה', לחודשי השנה, חודשים אתה מחשב לשנה והיא אתה מחשב ימים. ועוד נאמר חודש ימים, ימים אתה מחשב לחודש והיא אתה מחשב שעות. ויתר פרטי המבוארים במסכת ראש השנה בדף חפי, ובפרק ראשון של סנהדרין בדף י' ובברכות כמו כן. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן שיהיו לנו חכמים סמוכים בתנאים שכתבנו, ועובר עליה ולא עשה, אם הוא חכם שראוי לביטל עשה ועונשו גדול מאוד שגורם קלקול המועדות. ועכשיו בעוונותינו שאין לנו מעברים שנים על פי סמוכים, אנחנו סומכים בחשבוננו על החשבון המקובל מרבי הלל, כמו שאמרנו. זוהי המצווה הרביעית שבתרי"ג מצוות, והדברים כאמור לקוחים מספר החינוך. וכעת, אל הוורטים שלנו, כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים. וורט על פרשת השבוע, פרשת יתרו, מפיו מפיק המרגליות של הרב הגאון רבי ירחמיאל קרם שליטה, מתוך הספר ותלמודו בידו. אנחנו קוראים בפרשה השבת, והודעת עליהם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. חזל מפרשים כי המילים ואת המעשה אשר יעשון מלמדות על ההנהגות שלפנים משורת הדין. התנהגות שלפנים משורת הדין ואי עמידה על קוצו של יוד, הן מיסודות הנהגה שבין אדם לחברו. קשה לקיים חברה מתוקנת ללא ויתורים וללא פשרות. מאידך גיסא, כמה נעימים חייהם של שכנים כאשר הם מושתתים על ויתור הדדי ואי הקפדה. על כגון זה דרש הצדיק הירושלמי רבי אריה לוין זצל, את המשנה במסכת אבות עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. דהיינו, כאשר עומדים בעלי הדברים על דעתם ואינם מוכנים לוויתור כלשהו, אזי צפופים. הם ירגישו בצפיפות וחוסר אפשרות להתקיים. אבל כאשר יהיו משתחווים זה לזה והולכים איש לקראת רעהו, ירגישו רווחים. כי לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורה, אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא בדף למד. את היסודות הרעיונים של המצווה הזו, הליכה לפנים משורת הדין, מבאר הרמב"ן בפירושו לתורה. לאחר שהוא מפרש את פשוטו של הפסוק ועשית הישר והטוב בעיני השם, פסוק המופיע בספר דברים, מוסיף הרמב"ן ומבאר, ולרבותינו בזה מדרש יפה. אמרו זו פשרה ולפנים משורת הדין, והכוונה בזה, כי מתחילה אמר שתשמור חוקותיו ועידותיו כאשר צפחה. ועכשיו יאמר, גם באשר לא צפחה, תן דעתך לעשות הטוב הישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר. וזה עניין גדול לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכינה ורעב, וכל מסעו ומתנו ותיקוני היישוב והמדינות כולם. אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רחיל, לא תיקום ולא תיטור ולא תעמוד על דם רעך, לא תקלל חירש מפני סיבה תקום וכיוצא בהם, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב הישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין. וכגון מה שהזכירו בדין הדבר מצא. עד כאן לשונו של הרמב"ן. המצווה הזו שייכת לסוג המצוות הכוללות הבאות להרחיב את המפורט, אבל אינן יורדות לפרטים. מצינו מספר מצוות כאלו, לדוגמה, קדושים תהיו. והמובן שלה, קדש עצמך במותר לך. זו גם כן מצווה שתוכנה כוללני ובלתי ניתן לפירוט, שכן רצון התורה, כי אדם יקדש את עצמו גם בדברים שלא נאסרו בפירוש, אבל בדברים אלו, הכל לפי הזמן, המקום והתנאים. כי איסור זה אינו מוגדר וקצוב כמו איסור אכילת נבילה וחזיר. לא ניתן לפרט מה אסור ומה מותר, אבל ככלל על האדם לדעת כי אל לו להיות נבל ברשות התורה. גם החיוב לנהוג בפשרה ולפנים משורת הדין הוא כזה. אפשר היה לומר כי מצוות אלו מקבילות ממש וכי שניהם דורשות הליכה לפנים משורת הדין. אלא שמצוות קדושים תהיו הדורשת מאדם לקדש את עצמו ומותר לו, עוסקת בתחום שבין אדם למקום, ואילו המצווה ועשית הישר והטוב הדורשת מאדם לנהוג בפשרה ולפנים משורת הדין, עוסקת בתחום שבין אדם לחברו. במסכת בבא מציעא מסופר על האמורה, רבא בר אבונא אשר פועלים עבדו אצלו בהורקת יין מהחבית. בשל פשיעתם של הפועלים נשברה חבית וכל תכולת היין שבה נשפכה ונאבדה. רבא בר אבונא לא הסתפק בכך שלא שילם את שכרם, לאחר שמתוך רשלנות לא ביצעו את עבודתם, אלא לקח את בגדיהם כמשכון על תשלום דמי הנזק שנגרם לו. הפועלים התלוננו לפני רב על תפיסת בגדיהם כמשכון, ורב שלח אחרי רבא בר אבונא. הוא פקד עליו להשיב את הבגדים שלקח כמשכון, וכששאל אותו רבא בר אבונא, אם אמנם הוא מחויב לנהוג כך, השיב לו רב כי עליו לנהוג לפנים משורת הדין. כנאמר בספר משלי למען תהילך בדרך טובים. כלומר, מצד הדין חייבים הפועלים לשלם את הנזק שנגרם, אבל עלינו לנהוג לפנים משורת הדין. כשהפועלים שווים ומתלוננים לפני רב כי לא קיבלו את מזכורתם לאחר שהשקיעו שעות רבות בעבודתם, שוב פוקד רב על רבא ברב אונה לשלם את מזכורתם. שואל אותו רבא ברב אונה לפשר פסק הדין, ואז רב מיישיב לו מסופו של אותו פסוק שהזכיר לו בפעם הקודמת. ואורחות צדיקים תשמור. ותוספות במסכת בבא קמא בדף קוף מפרשים כי מדובר כאן בדרגה גבוהה מאוד שלפנים משורת הדין. שכן לרבא ברב אונה נגרם נזק גדול ברשלנותם של הפועלים, והייתה לו זכות מלאה לדרוש את דמי הנזק. הוא בוודאי שלא היה מחויב לשלם את שכרם של הפועלים. לכן גם לא השתמש רב בפסוק ועשית הישר והטוב, שהוא פסוק מהתורה, ובמקום זה הוא משתמש בפסוק מספר משלי, שכן על המקרה הזה לא חל הפסוק של ועשית הישר והטוב. ללמדך, עד איכן מידת הוויתור ועד איכן מגיע חובת ההנהגה שלפני משורת הדין. המהר"ל מפראג מפרש כי זו כוונת הפסוק שבספר משלי בחסד ואמת יכופר עוון. המהר"ל מפרש כי שלמה המלך בא ללמד אותנו שמי שעושה חסד עם בני אדם, ראוי כי גם הקדוש ברוך הוא יעשה עמו חסד ולא ידקדק עמו כחוט השערה בכל עוונותיו. שכן מי שנוהג עם האחרים לפני משורת הדין, זכאי שגם עמו ינהגו לפני משורת הדין. מידה כנגד מידה. לאור היסוד הזה מסביר הגאון המופלא, רבי זלמלה מוולוז'ין, זכותו יגן עלינו, את פשר הגמרא במסכת יומא בדף ט'. שם נאמר כי בית ראשון חרב על שלושת העבירות החמורות. ואילו במסכת בבא מציעא בדף למד נאמר, לא חרבה ירושלים, אלא מפני שהעמידו דבריהם על דין תורה. אז מה הסיבה לחורבנה של ירושלים? הסביר רבי זלמן מוולוז'ין, ודאי לא חרבה ירושלים רק מפני שהעמידו את דבריהם על דין תורה. חורבן אינו העונש הראוי למי שאינו מוותר. זה עונש כבד מדי. אכן החורבן בא בשל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, עבירות הנחשבות כחמורות שבחמורות. אלא, שאילו היו מוותרים מעט זה לזה ולא היו נוהגים בקפדנות כל נוקשה, היה גם הקדוש ברוך הוא מודד להם כמידתם. אף הוא היה מעביר על מידותיו ונוהג עמם לפני משורת הדין, אבל עכשיו מי שהעמידו דבריהם על דין תורה, נהג כך גם הקדוש ברוך הוא ולא היה מקום לוויתור על עוונות אלו וכך נחרב בית המקדש. מכלל דבריו למדנו שגם אם שאת עוונותיהם של ישראל הייתה גדושה בפשעים של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, היו נוהגים עמם בסלחנות מה או בדחייה של העונש, אילו רק היו משכילים לנהוג עם חבריהם לפני משורת הדין ולא להעמיד הכל על דין תורה. אם כן למדנו מדברי הרמב"ן שהובאו לעיל, כי למצווה זו אין גבולות וכי אין כל אפשרות לפרט את כל המקרים שעליהם חלה המצווה הזו. ואף על פי כן, חכמים קבעו כמה וכמה הלכות שנגזרו מחובת עשיית הישר והטוב. יסודו של דינא דבר מצרא בהלכה הזו. כאשר ראובן רוצה למכור את אחת משדותיו ועל המקח עומד בן מיצרו של ראובן, הקונה שרוצה לקנות את השדה, יש לו שדה סמוכה לשדה הזו. הרי קונה זה קודם לכל אדם כיוון שהוא בן המיצר של ראובן. קדימותו היא עד כדי ביטול מקחו של אחר. והדין הזה נובע מחובת ועשית הישר והטוב. הלכה נוספת הנלמדת מחובת עשיית הישר והטוב, היא ההלכה הקובעת כי שומה הדרה לעולם. דהיינו, לעולם יכול הלווה לבוא ולבדות חפץ שנישום בבית הדין, והוחלט למלווה כפיראון חובו. אבל ככלל, חובה לאדם לבדוק את עצמו מדי פעם ולהחליט איכן הוא עומד. האם הוא מוותר, הולך לקראת חברו ונוהג לפני משורת הדין, או שמא חלילה מעמיד את כל עולמו על דין תורה. כשאדם הולך לפני משורת הדין, לא לקראת חברו הלך. אלא את עתידו שלו הוא בונה, שהרי במידה שאדם מודד, מודדים לו. זהו הוורט שלנו לפרשת השבוע, פרשת יתרו, מהספר ותלמודו בידו של הגאון, רבי ירחמיאל קרם שליטה, וכעת אל התורה שבעל פה. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא הענקית כמדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף מ"א במסכת ברכות. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מתי כשיש לפניו צנון וזית מברך על הצנון ופותר את הזית? והתשובה, כשהצנון ניכר ואוכל את הזית רק כדי להעביר את טעם הצנון. שאלה שנייה, תפוח הוא תמרים ומחבב את התפוח, על מה יברך? והתשובה, לחכמים מברך על התפוח ולרב יהודה מברך על התמר, כי הוא ממין שיבה. שאלה שלישית, איזה שיעור למידים מתאנה? והתשובה, איסור הוצאת שבת כגר או גרת. שאלה רביעית, תאנים ורימונים, איזה קודם לברכה ומדוע? והתשובה, תמרים, הועיל והוא שני לתיבת ארץ השנייה, ואילו רימונים, חמישית לתיבת ארץ הראשונה. שאלה חמישית, להלכה, האם מברך על פירות הבאים בתוך הסעודה? והתשובה, לרשי יברך גם לפניהם וגם לאחריהם, לתוסרות יברך לפניהם ולא יברך לאחריהם. השאלה האחרונה על דף ממלף, האם מברך על דברים שמלפטים בהם את הפת כשאוכלים אותם תוך הסעודה ומדוע? והתשובה, אין מברך, הואיל והפת עיקר והם תפעילה. קיימלן שמברך על העיקר ופותר את התפעילה. אלה מוריי ורבותיי, את השובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף מם א' במסכת ברכות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ליקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה. יום שישי יוטט בשבט תשפ"א, ערב שבת קודש פרשת יתרו. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים מם ב' ומם ג' במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מם א' עמוד ב', חמש שורות לפני סוף הדף, מן המילים שאלו את בן זומה. מפני מה אמרו, דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה, אינם טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם. מן המילים הללו בסייעת התשמעי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. חוזרת הגמרא לדון בתחילת דברי רב פאפה, שדברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה, אינם טעונים ברכה כלל לא לפניהם ולא לאחריהם. שאלו את בן זומה, הוא התנא רבי שמעון בן זומה, ומבואר בגמרא במסכת חגיגה דף י"ד עמוד ב' שבן זומה היה אחד מארבעה שנכנסו לפרדס, והיינו שאלו לרקיע על ידי שם, ומסופר עליו שהציץ לצד השכינה ונפגע, והיינו שנטרפה דעתו מפני כך. וכותב רש"י במסכת קידושין דף מ"ט עמוד ב' שבן זומה וחברו בן עזאי לא הגיעו לידי סמיכה, אך לא היו בימיהם כמותם בתורה. ובטעם הדבר למה קראו לו בן זומה ולא רבי שמעון, כותב רבי עובדיה מברטנורה במסכת אבות פרק ד' משנה א', שבן זומה לא נסמך מפני שהוא לא האריך ימים, ולכן כראו רק על שם אביו, שכך היה מנהגם שהבחורים שלא נסמכו נקראו על שם אביהם. אבל היו שיקשו, שהרי לאל בדפיו עמוד א' מופיע בגמרא רבי שמעון בן זומה. אם כן אומרת הגמרא, שאלו את בן זומה מפני מה אמרו חכמים דברים הבאים מחמת הסעודה ללפת בהם את הפת, שבאים בתוך הסעודה אינם טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם. כלומר, מדוע הדברים האלו פטורים מברכה? וזהו בעצם הדין הראשון שאמר רב פאפה, וברור שבן זומה אינו דן בדבריו של רב פאפה, כי הרי בן זומה היה כמה דורות לפניו. אלא ששאלו את בן זומה על דין זה שהיה ידוע בימיהם, והוא אותו הדין שהביאה הגמרא בשם רב פאפה. אמר להם, השיב להם בן זומה, הועיל ופת פה טרטן, מפני שהם תפילים לפת והפת פותרת אותה מברכה. חזרו ושאלו את בן זומה, כיוון שהפת פותרת את שאר המאכלים הנאכלים אימה, יחי אם כן מי ששורט פיתו ביין, נמי נפטרי פת, יפטור הפת את היין מברכה. ותוספות בדיבור המתחיל, יחי מפרשים, שהשאלה הייתה מדוע שותה יין בסעודה צריך לברך על היין, והרי היין בא בסיבת הפת לשרות מאכל שבמעב, שאי אפשר להכילה בלא שתייה, ואם כן דינו כדין דברים הבאים מחמת הסעודה, שפטורים מברכה. ונציין שתוספות בדיבור המתחיל ללכת הכותבים, שלדעת רש"י אי אפשר לפרש כך את השאלה, מפני שלדעת רש"י דברים הבאים מחמת הסעודה הם רק דברים שמלפתים בהם את הפת. ישיב להם בן זומה, שייני יין שונה דין יין משאר המאכלים שאין הפת פוטרו מברכה, משום דגורם ברכה לעצמו, שבכמה מקומות מברכים עליו, אף על פי שלא היו צריכים לשתייתו, כגון בקידוש בהבדלה ובברכת חתנים. ובדברי הראשונים נאמרו פירושים נוספים בביאור הגמרא, גורם ברכה לעצמו. רבינו חננאל פרש, היין פוטר את שאר המשקים. הרשב"ם מפרש, שברכת היין השתנתה לעילוי שאין מברכים עליה בורא פרי העץ, אלא שמזכירים בברכה את הגפן. האור זרוע פירש שמברכים עליו ברכת הטוב והמיטיב, והריטב"א פירש שהוא חלוק משאר הסעודה, שהיין בא לשתייה ושאר הסעודה לאכילה. אלה כאמור פירושי הראשונים בדברי הגמרא דגורם ברכה לעצמו. מבואר בגמרא לאל בדף מ"א עמוד ב' שפת הבא בכיסנין טעונה ברכה לפניה ואינה טעונה ברכה לאחריה. מביאה הגמרא מעשה המבאר באילו אופנים היא חייבת ברכה גם לאחריה. רבונה אכל תלי שר ריפתי, רבונה אכל 13 כיכרות מפת הבא בכיסנין, בני תלתה תלתה בקבא, מכיכרות שכל שלושה מהם היה שיעורם יחד, קו אחד. ולא ברך ולא ברך רבונה ברכה אחרונה אחר אכילתו. אמר לרב נחמן, עדי קפנה, הרי כיכרות האלו נאכלו מפני הרעה ולא כדרך פת הבא בכיסנין שאוכלים ממנה מעט. ואכילה מרובה כזו היא אכילה לשם סעודה, חייבת בברכה. ואף על פי שלא סבת מאכילה זו, אין הדבר תלוי בדעתך. אלא כל האוכל שיעור שאחרים קובעים עליו סעודה, צריך לברך ברכת המזון משום שבטלה דעתו אצל כל אדם. והכלל הזה שבטלה דעתו אצל כל אדם, נאמר בכמה מקומות, במסכת שבת בדף צדי א', במסכת עירובין בדף כוח, ובעוד מקומות, שאדם העושה מעשה אין חשיבות המעשה נקבעת לפי דעתו, אלא כפי שאר האנשים העושים מעשה כזה. כמבואר לעיל בדף למדה עמוד ב', שאף שהיין סועד את הלב, אין מברכים עליו ברכת המזון. מפני שאין רגילות לשתות יין לשם קביעות סעודה, ולכן גם אדם ששתה יין לשם קביעות סעודה אינו חייב בברכת המזון, מפני שבטלה דעתו אצל כל אדם. רש"י כותב פירוש אחר בשם רבותינו ובשם בעל ההלכות גדולות, שרב אונה אכל פת גמורה, ואף על פי כן לא ברך לאחר אכילתו מפני שלא סבה מאכילה זו. וחובת ברכת המזון אינה אלא לאכילה שיש בה סבייה. כנאמר, ואכלת וסבעת וברכת. רש"י מקשה על הפירוש הזה, הרי לעיל בדף חף עמוד ב' למדנו שמדרבנן יש חובה לברך ברכת המזון, גם באכילה שלא הייתה בסבייה. כל שאכל כזית לדעת רבי מאיר או כביצה לדעת רבי יהודה, צריך ברכת המזון. ואם נבהר שרבונה לא ברך מפני שהוא לא סבע, נמצא שרבונה אינו סובר לא כדעת רבי מאיר ולא כדעת רבי יהודה, וזה קשה. כעת מבארת הגמרא מהי הברכה הראשונה שיש לברך על פת הבאה בכיסנין. הגמרא לעיל התבהר מהי הברכה האחרונה שיש לברך על פת הבאה בכיסנין, וכעת כאמור מבארת הגמרא מהי הברכה הראשונה שיש לברך עליה. אומרת הגמרא, רב יהודה אב אסיק לי לברי בי רב יהודה בר חביבה. רב יהודה שידך את בנו עם ביתו של רב יהודה בר חביבה. היתו אלה כמה יו הביאו לפני האורחים פת הבאה בכיסנין, פת שנילושה עם הרבה תבלינה נאכלת עם הכליות שאוכלים אחר ברכת המזון, והיא נקראת פת הבאה בכיסנין מפני שהיא סוג פת שדרכה לאכל יחד עם כיסנין שהן כליות. רבינו חננאל פירש, היא פת העשויה כמין כיסים מלאים סוכר ודבש, שקדים ואגוזים, שעושים אותם כעין כאחים, שדרך לאכול פת זו בבתי משתאות. אז כיסנין לפירושו זה מלשון כיס. הערוך פירש בשם רבי גאון, שהיא פת שעושים אותה כאחים יבאישים שכוססים אותם. והרמב״ם מפרש שאיסה שנילושה בדבש או בשמן או בחלב, או שערב במיני תבלין והפעה. כי עתה כשבא רב יהודה שמעינו דקה מברכי המוציא, שמע שהאורחים מברכים המוציא לחם מן הארץ, לגלג רב יהודה על האורחים. אמר להו, מה הציצי דקה שמענה? מהו זה שאני שומע שאתם חוזרים ואומרים ציצי בברכתכם? וכיוצא בזה מובא במסכת מנחות בדף מבית עמוד א', אותו דף שלנו, שרבדה ברבה ברך ברכת לעשות ציצית, ואמר לו רב נחמן, מה הציצי שמענה? ממשיך רב יהודה ואומר להם, דילמה, המוציא לחם מן הארץ כמברכיתו. שמה אתם מברכים ברכת המוציא לחם מן הארץ על הפת הזו שבאה בכיסנין? אמרי לה, ישיבו לו האורחים, הן. כן, אנחנו מברכים על פת הבאה בכיסנין המוציא לחם מן הארץ, משום דתניה שנינו בברייתא. רבי מונה אמר, משום רבי יהודה בשם רבי יהודה, פת הבאה בכיסנין מברכין עליה המוציא לחם מן הארץ, גם כשאוכלים אותה ללא קביעות סעודה. ואמר שמואל שהלכה כרבי מונה, ומחמת כן ברכנו המוציא כדעת רבי מונה. אמר להו, אמר להם רב יהודה, אין הלכה כרבי מונה איתמר. בדברי שמואל נאמר שאין הלכה כרבי מונה, ולא כפי שאמרתם בשמו שכן הלכה כמותו. אמרי לה, אמרו לו לרבי יהודה, כיצד אתה אומר כן? ששמואל פסק שאין הלכה כרבי מונה, ואמרו דאמר משמי דשמואל, הרי אתה הוא זה שאמרת משמו של שמואל, לחמניות מן מאפה כן פת הבאה בכיסנין, מערבין בהם עירובי חצרות, חצר שפתוחים לכמה בתים, אם היא מוקפת מחיצות מדין תורה, כולה היא רשות היחיד ומותר לטלטל בתוכה בשבת ממקום למקום. אבל שלמה המלך תיקן שאם יש בה דיירים הגרים בבתים שונים, אסור לטלטל מן הבתים לחצר ומן החצר לבתים ומבית אחד לבית אחר, עד שיערבו כל השכנים יחד, כדי שלא יבואו להתיר גם מהעיר לשדה וכיוצא בזה, ויבואו להתיר להוציא גם מרשות היחיד לרשות הרבים. לעירוב הזה קוראים עירובי חצרות, והוא נעשה על ידי שמניחים פת באחד מבתי החצר, עבור כל השכנים, ואין עושים עירובי חצרות על שאר מאכלים, אלא על פת בלבד. אז אם כן, אתה רב יהודה אמרת משמו של שמואל, שלחמניות מערבים בהם עירובי חצרות, ומברכים עליהם המוציא, הרי שלדעת שמואל יש לברך על הלחמניות שהם, כפת הבאה בכיסנין המוציא לחם מן הארץ. וכדעת רבי מונה, בדין פת הבאה בכיסנין, השיב להם רב יהודה, שי נהייתם שונה הדין שם בדין לחמניות שמדובר באופן, דקבע סעודתיו עליו, קבע סעודתו עליהם, ומפני כך צריך לברך עליהם המוציא לחם מן הארץ, אבל איך דלא קבע סעודתי עליו? אבל במקום שאינו קובע סעודתו עליהם, ואכל מהם מעט כשר אכילת פת הבאה בכיסנין, לא. לא מברכים המוציא לחם מן הארץ, אלא מברכים בורא מיני מזונות. אז הגמרא מעמידה את דבריו של רבי מונה באופן שאכלו פת הבאה בכיסנין שלא בקביעות סעודה. ולכאורה היה אפשר לפרש בדבריו שיש לברך על פת הבאה בכיסנין המוציא, רק באופן שקבעו עליהם סעודה. אבל לא היה נוח לגמרא להעמיד את דבריו של רבי מונה באופן הזה, כך אומר המהרש"א. ולמה? מבאר האוצר חיים שלא היה הרגלם לקבוע סעודה על פת הבאה בכיסנין, אלא לאכול ממנה לתענוג, ומאכלה היה מועט. אילו בלחמניות היו רגילים לקבוע עליה סעודה. ולכן דברי רבי מונה בדין פת הבאה בכיסנין מתפרשים באופן שלא קבע סעודתו עליו, ודברי רב יהודה לגבי לחמניות מתפרשים באופן שקבע סעודתו עליהם. ואילו הצלח מבאר שדברי רבי מונה מתפרשים דווקא באופן שלא קבע סעודתו על פת הבאה בכיסנין, מפני שאם הייתה כוונתו שקובע סעודתו עליהם, היה לו לפרש את דבריו. אבל דברי שמואל מתפרשים דווקא לעניין מי שקבע סעודה, שהרי אמר שמואל שאין הלכה כרבי מונה, וללא קביעות סעודה אין לברך המוציא. דנה הגמרא מה נחשב לסיום הסעודה לעניין שיהיה אסור לחזור ולאכול עד אחרי ברכת המזון. רב פאפה איקלה לבי רב אונה בריידה רב נתן, רב פאפה הזדמן לביתו של רב אונה בנו של רב נתן, וישב רב פאפה לאכול שם. בתר דגמרי סעודתיו, הייתו לכמה יומיד אלה מייחל, לאחר שסיימו סעודתם הביאו לפניהם דבר מאכל נוסף לאכול. שקל רב פאפה וכאכיל, לקח ממנו רב פאפה ואכלו. אמרי לי, שאלו את רב פאפה לא סבר למר, האם אינך סובר כפי מה שנאמר? גמר אסור מלאכול, הגומר סעודתו אסור לו לחזור ולאכול, עד שיברך ברכת המזון ויחזור לברך ברכה ראשונה? זאת מפני שבגמר הסעודה הוא השיח דעתו מהברכה הראשונה ומן הסעודה. ותוסות בדיבור המתחיל רבי זיירה מפרשים שהאיסור לאכול הוא ללא ברכה ראשונה, אבל מותר להמשיך לאכול אם יברך תחילה. אמר לו, השיב להם רב פאפה, סיום הסעודה אינו תלוי בגמר האכילה, ולא נאמר גמר אסור מלאכול, אלא סילק אסור מלאכול, איתמר, כך נאמר. אם כן, סיום הסעודה תלוי בסילוק הלחם וכל האוכל מהשולחן, ולכן אף על פי שגמרתי את האכילה אני רשאי לחזור ולאכול, מפני שעדיין לא סילקו את הלחם והאוכל מהשולחן. מביאה הגמרא מעשה נוסף בדין הזה. רבא ורבי זיירא איקלו לבי ריש גלותא, רבא ורבי זיירא הזדמנו לביתו של ראש הגולה, לבטר דסליקו תקה מקמאיו, לאחר שסילקו את השולחן מלפניהם, שדרו לאוריסטנה, שלחו להם מנה נוספת של בשר מבי ריש גלותא מביתו של ראש הגולה. והמנה נשלחה להם מביתו של ראש הגולה, כלומר מאותו מקום בו הם סעדו, ועל כן ניתן להסתפק בעניין סיום הסעודה. ובאמת אם היו שולחים להם מנה ממקום אחר, ולא היה דעתם על מה שישלחו להם, היה להם לברך על אותה מנה אפילו בעודם בתוך הסעודה, כמבואר בשולחן ערוך אורח חיים סימן ריש וף סעיפי. אומרת הגמרא, רבא אכיל, רבא אכל מהמנה שנשלחה אליהם, ורבי זיירא לא אכיל, רבי זיירא לא אכל ממנה, מפני שסילקו את השולחן ולא ברכו עדיין ברכת המזון. כי מסביר רש"י, לאחר הסחת דעת מברכה ראשונה ומהסעודה צריך לברך תחילה ברכת המזון, ורק אחר כך הוא רשאי לברך שוב ברכה ראשונה ולאכול. אבל תוסות סוברים שאם חוזרים ומברכים לפני האוכל שהביאו, ניתן לאכול לפני ברכת המזון. השואלים התוספות, מדוע רבי זיירא נמנע מלאכול, הרי היה באפשרותו לברך ברכה ראשונה ולאכול, ומתרצים שאפשר שמאכל זה שהביאו לפניהם היה בו פת והיה תבשיל זה, חייב בנטילת ידיים וברכת המוציא, ונמנע רבי זיירא מלאכול מפני שהיה לו תורך לעשות כן. ממשיכה הגמרא ומספרת, אמר לי רבי זיירא לרבא, מדוע אתה אוכל על אף שסילקו את השולחן מלפנינו? לא סבר למר, האם אינך סבור שמשעה שסילק את כל האוכל מעל השולחן אסור מלאכול עד שיברך ברכת המזון? אמר לי, ישיב לו רבא, איני חולק על הדין הזה, וגם לדעתי אסור לחזור ולאכול אחר סילוק השולחן. אבל שונה סעודה זו שאנו סועדים בה, שגם סילוק השולחן אינו נחשב לסיום הסעודה. וזאת מפני ענן, עתקא דריש גלותא סמכינן. אנחנו סומכים על שולחנו של ראש הגולה, ואין לנו מסיחים דעתנו מהסעודה, אלא דעתנו היא שאם הוא ישלח לנו מנות נוספות, נאכל מהם. בתוספות בדיבור המתחיל, עתקא דריש גלותא סמכינן, תוסות השני עם אותו דיבור המתחיל, אומרים, מפני שהם אורחים, גם אם לדעתם הסתיימה הסעודה, ייתכן שיתברר להם שהסעודה ממשיכה ובעל הבית יביא מאכל נוסף. ודין זה אינו דווקא אצל ראש הגולה, אלא ככה דין בכל מקום שאדם מתארח. מביאה הגמרא דעה נוספת בעניין סיום הסעודה. אמר רב הרגיל בשמן, מי שרגיל למשוך ידיו בשמן, אחרי האכילה השמן מעקבו, שאפילו אם גמר סעודתו וסילק המאכלים מלפניו, כל זמן שלא משך ידיו בשמן, עדיין הסעודה קיימת ואוכל בלא ברכה. ובגמרא לקמן בדפנון ג' עמוד ב' מבואר שהיה דרכם לסוך את ידיהם בשמן בסיום הסעודה כדי להעביר את הזוהמה מהידיים. ומפני כבוד הברכה הקפידו חכמים שכל מי שרגיל בכך חייב לסוך ידיו תחילה ואינו רשאי לברך ברכת המזון לפני כן. ומפני כן אמרה פה הגמרא שהרגיל בשמן עדיין לא הסתיימה סעודתו כל זמן שלא משך ידיו בשמן, שהרי עדיין אינו רשאי לברך. אמר רב אשי, כי אבינן בי רב כהנא, כשהיינו בביתו של רב כהנא, אמר לנו רב כהנא, כגון אנן דרגילינן במשחה, כגון אנחנו שרגילים לסוך את ידינו בשמן אחר הסעודה, משחה מעקבלן. משיכת השמן מעכבת לנו את סיום הסעודה, ואנחנו רשאים לחזור ולאכול כל זמן שלא משכנו את ידינו. ועכשיו מבארת הגמרא מהי מסקנת ההלכה, ולית הלכתה ככל אני שמייתתה. אין הלכה ככל אותם השמועות שהובאו לגבי סיום הסעודה, ואין סיום הסעודה תלוי לא בגמר הסעודה, ולא בסילוק המאכלים מלפניו, ולא במשיכת ידיו בשמן. אלא ההלכה בעניין הזה היא, כי עד אמר רפחיה בראשי אמר רב, כדין זה שאמר רפחיה בראשי בשם רב, שלוש דחיפות הן, בשלושה מקומות הדינו, שצריך לעשות את המעשה תכף, כלומר ללא הפסק מעשה אחר. תכף לסמיכה שחיטה, חובה לשחוט את הקורבן מיד לאחר הסמיכה ללא איחור, ושלא תהיה ביניהם פעולה אחרת. התורה ציוותה על בעל הקורבן ובקורבן ציבור על שלושה מחכמי הסנהדרין, לסמוך את שתי ידיו לפני השחיטה בכל כוחו על ראש הבהמה, ולהתוודות על האבון שעשה בקורבן חטאת ואשם, ולומר דברי שבח בקורבן שלמים. תכף לגאולת תפילה חובה להתפלל תפילת 18 מיד לאחר ברכת גאל ישראל, משום שנאמר יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי, וסמוך לו נאמר יענך השם ביום צרה. כך נאמר בתלמוד הירושלמי על מסכת ברכות, וביאר הטור באור החיים סימן קוף י' א', שסיים את הפסוק בברכת וגואלי שהוא כנגד גאל ישראל, ונשמח לו הפסוק שנאמר בו יענך השם, דהיינו שיעני לתפילתך, כדי ללמד שיש לסמוך גאולה לתפילה. והטעם שיש לסמוך גאולה לתפילה כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא תחילה על ידי שמרצהו בתשבחות של יציאת מצרים, ובעודו קרוב אליו יש לו לטבוע צרכיו. אבל אם אינו סומך גאולה לתפילה, נאמר בתלמודי ירושלמי, שהוא דומה לאוהבו של מלך שבא ודפק על פתחו של מלך, ובשעה שיצא המלך מצא המלך שאוהבו הרחיק משם, ומפני כך גם המלך מרחיק משם. ודין סמיכת גאולה לתפילה נאמר לגבי תפילת שחרית, ולעיל בדף ד' עמוד ב' נחלקו האמוראים אם צריך לסמוך גאולה גם בתפילת ערבית, או שבערבית אין צורך להסמיך. אבל בתפילת מנחה אין ברכת גאל ישראל, ובתפילה זו ודאי לא נאמר דין סמיכת גאולה לתפילה. והתכף השלישי, תכף לנטילת ידיים ברכה, חובה לברך ברכת המזון תכף לאחר נטילת ידיים במים אחרונים, ואין לאכול כלום בין הנטילה לברכת המזון. ובתלמוד הירושלמי לומדים את הדין הזה ממה שנאמר בתהילים קוף למדלת, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. והטעם שצריכו חכמים ליטול ידיו במים אחרונים, מפני שהידיים מזוהמות לאחר האכילה וחובה לנקותם לפני ברכת המזון, כאמור לכמן, בדף נון ג' עמוד ב'. טעם נוסף הובא בגמרא במסכת חולין בדף קוף ה', מלח סדומית מסמא את העיניים. וביאר רש"י, מפני שאמרו חכמים על כל אכילתך אכול מלח, חששו חכמים שם המלח זה שישתמש בסעודתו מלח סדומית הוא. אם יעביר ידיו על גבי עיניו קודם הנטילה, יסמא את עיניו, ולכן יצריכו חכמים נטילה לאחר האכילה. נמצא למסקנת הגמרא שסיום הסעודה תלוי במים האחרונים בלבד, ואינו תלוי לא בגמר הסעודה, לא בסילוק השולחן ולא במשיכת ידיו בשמן. לכן כל זמן שלא נטל את ידיו במים האחרונים, מותר לאכול, ומי שנטל ידיו אסור לאכול. מוסיפה הגמרא תחיפה נוספת על שלושת התחיפות שאמר רב. אמר אביי, אף אנו נאמר, גם אנחנו יכולים להוסיף על דברי רב ולומר תכף לתלמידי חכמים ברכה. שהמקרב תלמיד חכם ומערכו בביתו, זוכה תכף לברכה בביתו. שנאמר בדברי לבן ליעקב אחר שביקש יעקב לחזור לארצו, ספר בראשית פרק למד פסוק זך, ניחשתי, ויברכני השם בגללך, כלומר בדקתי על ידי ניחושים והתברר לי שהברכה באה אליי בזכותך. היא באה איתם המאה, ואם תרצה תאמר שלמדים זאת מהפסוק שנאמר לגבי פוטיפר, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף, שבגלל שהיה יוסף בביתו זכה פוטיפר לברכה. מכאן יש ראיה שהמקרב תלמיד חכם ומערכו בביתו זוכה תכף לברכה. והגמרא הביאה פסוק נוסף ללימוד הזה, מפני שיעקב היה חתנו של לבן וחתנו הוא כבנו. אז היה מקום לומר שרק מפני כך זכה לבן לברכה. אבל המערך תלמיד חכם שהוא ריח זר, אינו זוכה לברכה הזו. לכן הביאה הגמרא ראיה מפוטיפר, שהכניס את יוסף לביתו וזכה לברכה. כך אומר הבן יהוידע. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו אל המשנה בדף מבית עמוד א'. בזמן המשנה מנהג בני אדם היה לשתות לפני הסעודה כוס יין ולאכול פרפראות כגון פרגיות ודגים כדי לגרור את אהבת האכילה. ואחר כך היו מביאים לפניהם את השולחן לאכול סעודתם, ובסוף הסעודה לפני ברכת המזון היו שותים יין ואוכלים פרפראות כגון כליות שטובים ללב ולחמניות. מין מאפה כאין פת הבאה בכיסנין, כמבואר בגמרא לעיל. המאירי אומר, המנהג הזה להביא יין ופרפרת לפני המזון ולאחריו, היה מצוי בסעודות של כבוד כגון בשבתות וימים טובים. משנתנו מבאר את דין ברכת היין והפרפרת שבאים לאחר הסעודה. אומרת המשנה בדף מ"ב עמוד א', בירך על היין שלפני המזון, מי שבירך על היין שהובא לפני הסעודה, פטר את היין שלאחר המזון, פטר בברכה זו את היין שבא לאחר הסעודה קודם ברכת המזון, ואינו צריך לחזור ולברך עליו. ואין כוונת המשנה לומר שהיין שלפני הסעודה פותר רק את היין שלאחר הסעודה ולא את היין שבתוך הסעודה, אלא כוונתה לומר שהוא פותר אפילו את היין שלאחר הסעודה, וכל שכן שהוא פותר את היין שבא בתוך הסעודה. שהרי היין שלפני הסעודה מביאו כדי לשתות, וודאי שייך שהיין הזה יפתור את היין שבתוך הסעודה, שאינו בא כדי לשתות, אלא רק כדי לשרות את המאכל שבמאב. ומחדש את המשנה בזה, שאין הסעודה נחשבת להפסק, ולכן ברכת היין שלפני הסעודה פותרת גם את היין שלאחר הסעודה. ממשיכה המשנה ואומרת, בירך על הפרפרת שלפני המזון, מי שבירך על הפרפרת שבאה לפני הסעודה, כגון דגים ופרגיות, פטר את הפרפרת שלאחר המזון, פטר את הפרפרת שמביאים לאחר הסעודה, כגון כליות ולחמניות, ואינו צריך לחזור ולברך עליהם. בגמרא לעיל בדף מ"א עמוד ב' מבואר שמאכלים הבאים לאחר הסעודה חייבים בברכה, ואינם נפטרים בברכת הפת. לכן פרפרת הבאה אחר הסעודה חייבת בברכה. מלמד אותנו עכשיו המשנה, שאף על פי שהפרפרת שלאחר הסעודה חייבת בברכה, המברך על הפרפרת שלפני הסעודה פטר את הפרפרת שלאחריה. אומרת המשנה, בירך על הפת פטר את הפרפרת, מי שבירך על הפת פטר את שאר המאכלים. ודעת רש"י לעיל בדף מ"א עמוד ב', שהמאכלים הבאים בתוך הסעודה חייבים בברכה ראשונה, חוץ מהמאכלים שבאים ללפת את הפת, שרק הם פטורים מברכה ראשונה. מקשים שם התוספות בדיבור המתחיל הלכתה ממשנתנו. מבואר בה שהמברך על הפת פטר את הפרפרת, והפרפרת אינה דבר שמלפטים בו את הפת. התשובה היא שמשנתנו עוסקת בדין פרפראות שהיו לפניו על השולחן בשעה שברך על הפת, ודין זה שונה מדין דברים הבאים בסעודה, שהם דברים שבאו אחר ברכת הפת, ולכן הם חייבים בברכה. אם כן אומרת המשנה, ברך על הפת פתר את הפרפרת, אבל המברך על הפרפרת על שאר המאכלים לא פתר את הפת. והחידוש שאומר פסקי הריד, היה מקום לחשוב שכשם שהפרפרת שלפני הסעודה פותרת את הפרפרת שלאחר הסעודה, אף על פי שאין ברכותיהם שוות, כך הפרפרת תפתור גם את הפת, לכן הוא צריכה המשנה לבאר שהפרפרת שלפני המזון פותרת רק פרפרת אחרת ולא את הפת. ותוספות בדיבור המתחיל, בירך על הפת מתרצים שהפרפרת שבמשנתנו היא פת צנומה ששרו אותה בקערה, בכלי שני שברכתה מזונות, מחדשת המשנה שאף על פי שגם הפרפרת היא פת, ברכת הפרפרת אינה פותרת את הפת העיקרית. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, אינו פותרת בברכתו, אף לא מעסק דירה. תבשיל לעשוי מחיטים שבורים, הקרויים חילקה, תרגיס וטיסני. כולם הם חיטים שבורות, אלא שהשתנו בשמם לפי אופן השבירה. חילקה, גרעין חלוק לשניים, תרגיס, גרעין הנחלק לשלושה, וטיסני, גרעין הנחלק לארבעה. חבורת אנשים שנקבעו לסעוד יחד, תקנו חכמים שאחד מהסועדים יברך בכל כדי להוציא את האחרים ידי חובת הברכה. מפני שברכה שנאמרת ברבים באופן זה שאחד מוציא את כולם, יש בה יותר הידור. כמו שנאמר בספר משלי פרק י' פסוק כוח, ברוב עם הדרת מלך. כיוצא בזה אמרו חכמים בכמה מקומות, כגון בדין ברכת בורא מאורי האש, שנאמר לקמן בדף נון ג' שאחד יברך כדי להוציא את הרבים ידי חובה משום ברוב עם הדרת מלך. והמקור לכך, שאחד מברך לכולם, מה שמבואר בספר שמואל א' פרק ט' פסוק י' ג', שמואל הנביא הוא זה שברך על אכילת הזבח, וכל שאר הקרואים אכלו מהזבח אחר ברכתו. אבל יחידים שאכלו ולא קבעו עצמם לאכול יחד, כל אחד מהיחידים צריך לברך לעצמו, ודרכם היה להסב בשעת אכילתן בסעודת קבע, דהיינו שהיו מתאים את גופם לצד שמאל על גבי מיטות. אבל אכילה ושתייה דרך ישיבה הייתה דרך הרי, לא קביעות סעודה יחד. מבארת המשנה מתי כל אחד מברך לעצמו ומתי אחד פותר את האחרים. אומרת המשנה, היו יושבים חבורה שהיו סועדים יחדיו בישיבה בלא הסיבה, כל אחד מהיושבים מברך לעצמו מפני שאין קבע לסעודה ללא הסיבה. אבל חבורה שהסבו על המיטות כדי לאכול ולשתות יחדיו, אחד המסובין מברך לכולן ומוציא בברכתו את כולם. בדברי המשנה אמורים, בין לגבי ברכת המוציא ובין לגבי ברכת המזון, שבשתיהן כל שלא הסבו אחד מברך לעצמו, ואם הסבו אחד מברך לכולם. כך תוספות בדיבור המתחיל הסבו. אומרת המשנה, בא להם יין בתוך המזון, אם הביאו לסועדים יין בתוך הסעודה, כל אחד ואחד מהסועדים מברך לעצמו ואין אחד מברך כדי לפתור את האחרים. המשנה כאן ממשיכה לבאר את הדין הקודם. בתחילה התבאר שאם חבורה הסבו לאכול אחד מהמסובים צריך לברך ולפתור את האחרים מברכה. ממשיכה המשנה לבאר שלגבי ברכת היין שבסעודה הדין הוא לא כך. אם בא להם יין באמצע הסעודה, אין אחד מברך לפתור את האחרים, אלא כל אחד מברך לעצמו. ולכמן בדף מ"ג עמוד א' תבאר הגמרא מפני מה בברכת היין שבסעודה כל אחד מברך לעצמו ואין אחד מברך כדי לפתור את האחרים. אומרת המשנה, ואם הביאו להם יין אחר המזון, לאחר הסעודה, לפני ברכת המזון, אחד מהסועדים מברך לכולם ופותר אותם בברכתו. ואותו אחד שברך על היין, הוא אומר את ברכת בורא עצי בסמים, שמברכים על ריח האשן העולה מן המוגמר, הקטורת שהיא מחתה של אש שמניחים עליה אבקה של עצי בסמים לריח טוב, שהיה דרכם להביא בסוף הסעודה. ואף על פי שאין מביאים את המוגמר, אלא לאחר סעודה, אחר ברכת המזון, והוא אינו מצורכי הסעודה. אף על פי כן מי שברך על היין בסוף הסעודה, זוכה בברכה הזו מפני שהוא התחיל בברכות האחרונות של הסעודה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף מ"ב עמוד א' וסיומה בדף מ"ב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו, בירך על היין לפני המזון פתר את היין שלאחר המזון. מבארת הגמרא את הדין הזה. אמר רבא בר ברכה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, לא שנו דין זה ששנינו במשנתנו, שיין שלפני המזון פותר את היין שלאחר המזון, לא נאמר אלא בשבתות וימים טובים, הואיל ובימים אלו אדם קובע סעודתו על היין, ודעתו להישב ולשתות יין בסיום הסעודה קודם ברכת המזון, ולכן כשברך על היין לפני הסעודה, דעתו גם על היין שלאחריה, אבל בשאר ימות השנה שאין דרכו של אדם לקבוע סעודתו על היין, מברך על כל כוס וכוס, מפני שהוא כנמלח. דהיינו שבכל כוס וכוס הרי הוא כמי שמתחיל עכשיו בשתייה שחייב לברך. ונמלח פירושו כמי ששינה את דעתו, שמתחילה לא היה בדעתו לשתות, וכעת הוא החליט לשתות. מבארת הגמרא שגם רבי יהושע בן לוי סובר כך. איתמר נמי, כך נאמר בבית המדרש, אמר רבא בר מרי, אמר רבי יהושע בן לוי, בשמו של רבי יהושע בן לוי, לא שנו במשנתנו שיין שלפני המזון פותר את היין שלאחר המזון, אלא בשבתות וימים טובים ובשעה שאדם יוצא מבית המרחץ, ובשעת הקזת דם, הואיל ואדם קובע סעודתו על היין בזמנים הללו. אבל בשאר ימות השנה שאין אדם רגיל לקבוע סעודתו על היין, מברך על כל כוס וכוס מפני שהוא כמין שנמלח, ובכל כוס הוא כמי שמתחיל עכשיו בשתייה שהוא חייב לברך. מדרכי הרפואה בימיהם היה להקיס דם, דהיינו להוציא דם על ידי דקירה. ונאמר במסכת שבת בדף קוף חפתת, שלאחר ההקזה צריך אדם לסעוד סעודה, ואומר שם שמואל שיש לקבוע סעודה זו על היין. ויהיה הגמרא מעשה שבו המוראים פסקו למעשה כדבריו של רבי יהושע בן לוי. רבא בר מרי איקלה לבי רבא בחול, רבא בר מרי הזדמן לביתו של רבא ביום חול, חזיה דבריך לפני המזון, ראה רבא בר מרי שרבא ברך על היין לפני הסעודה, ועדר בריך לאחר המזון, ושוב חזר וברך על היין לאחר הסעודה. אמר לי רבא בר מרי לרבא, יישר, יפה עשית. וכן אמר רבי יהושע בן לוי, כך לעשות, כפי שנתבהר לאל, שכך אמר רבא בר מרי בשמו. ובמשנה לאל שנינו שמברך על היין שלפני המזון פתר את היין שלאחר המזון, ומאסף של רבא שחזר וברך על היין שלאחר המזון, נראים לכאורה שלא כדברי המשנה. לכן הוצרח רבא בר מרי לומר, שהמעשה של רבא הוא מעשה נכון, שכך פירש רבי יהושע בן לוי במשנה. ויהיה הגמרא מעשה המבאר על איזה אופן האמרו דברי רבי יהושע בן לוי. רבי יצחק בר יוסף איקלה לבי אביי ביום טוב. רבי יצחק בר יוסף הזדמן לביתו של אביי ביום טוב, חזיה דבריך הכל קסה וקסה. ראה רבי יצחק בר יוסף שאביי מברך בסעודה על כל כוס וכוס, אף על פי שהוא ברך כבר על היין שלפני הסעודה. אמר לי, שאל רבי יצחק, לא סבר למר ליד רבי יהושע בן לוי? האם אינך סובר כפי שאמר רבי יהושע בן לוי שביום טוב אין אדם נמלח מלשתות יין? אמר לי, השיב לו אביי, איני רגיל לקבוע סעודה על היין ולכן נמלח אנה. בכל כוס שאני שותה, אני נמלח מחדש לשתותו, ולפיכך עליי לחזור ולברך על כל כוס וכוס. מברר את הגמרא, אם המברך על היין בתוך הסעודה פותר את היין שבא בסופה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה החבורה שישבו בסעודה, ובא להם יין בתוך המזון, הביאו לפניהם יין בתוך הסעודה, וברכו על הבורא פרי הגפן. מהו שיפתור, האם ברכה זאת תפתור את היין שלאחר המזון, לאחר הסעודה קודם שברכו ברכת המזון? אם תרצה לומר שיש לפשוט את הספק הזה ממשנתנו, ממה ששנינו בה, בירך על היין שלפני המזון פותר את היין שלאחר המזון, וכשם שהיין שלפני הסעודה פותר את היין שלאחריה, כך גם היין שבתוך הסעודה פותר את היין שלאחריה, זו אינה ראיה. משום דזה לשתות, וזה לשתות. היין שלפני הסעודה בא כדי לשתות, וגם היין שבא לאחר הסעודה בא כדי לשתות. וכיוון ששני סוגי השתייה שווים בחשיבותם, דינו שברכת היין שלפני הסעודה פותרת את היין שלאחריה. אבל אחר כאן בדין ברכת היין שבתוך הסעודה, דזה לשתות וזה לשרות. היין שאחרי הסעודה בא כדי לשתות, ואילו היין שבא בתוך הסעודה הוא רק כדי לשרות את המאכל שבמעב, ואין ברכתו חשובה כמי שבא לשתות, אפשר שיין זה שבתוך הסעודה, לא פותר את היין שלאחר הסעודה. ותוספות בדיבור המתחיל ורבשי אישת אומרים, שהברכה על היין כדי לשתות היא ברכה חשובה יותר מברכה על היין ששותים רק כדי לשרות את המאכל. ולכן הספק של הגמרא הוא רק לגבי יין שבתוך המזון, האם הוא פותר את היין שלאחר המזון. אבל השותה יין לפני המזון, פשוט שפתר בברכתו את היין שבתוך המזון, שאינו אלא לשרות. וברכת היין לשתות חשובה יותר מברכת היין לשרות, מסביר הצלח, מפני שהיין נעשה כדי לשתותו. ולכן הברכה שבאה כדי לשתותו חשובה יותר. זה צד אחד של הספק. או דילמה, לא שנה, או שמה, אין הבדל בין ברכה על יין שבא לשתות לברכה על יין שבא לשרות. וכשם שמברך על היין שלפני המזון פותר את היין שלאחר המזון, כך גם היין שבתוך המזון פותר את היין שלאחר המזון. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין הזה. רב אמר היין שבתוך הסעודה פותר בברכתו את היין שלאחר הסעודה. רב כהנא אמר היין שבתוך הסעודה אינו פותר את היין שלאחר הסעודה. רב נחמן אמר פותר וכדעת רב, ורב ששת אמר אינו פותר וכדעת רב כהנא. וכן רב הונא ורב יהודה וכל תלמידי דרב, אמרי אומרים אינו פותר. אמנם הגמרא אמרה בתחילה שרב אמר פותר, ואף על פי כן כל תלמידיו אומרים אינו פותר. מסביר הראש, כך הם שמעו מרב עצמו שהוא חזר בו בדין הזה והכרעתו לבסוף שאינו פותר. למדנו בדברי רב נחמן שיין שבתוך המזון פותר את היין שלאחר המזון. מקשה רב על דברי רב נחמן, הייתי ורב על רב נחמן, הקשה רב על רב נחמן, שנינו במשנתנו. בא להם יין בתוך המזון, כל אחד ואחד מברך לעצמו. הרי שהמשנה עוסקת בדין חבורה שברכו על היין בתוך המזון, ואף על פי כן ממשיכה המשנה ואומרת, אם בא להם יין גם לאחר המזון, אחד מברך לכולם. והדין הזה בא לומר שאם לאחר המזון בא להם יין נוסף מלבד היין שבתוך המזון, אף על פי כן, צריך לברך על היין הזה. נמצא מפורש במשנה, שהיין שבתוך המזון אינו פותר את היין שלאחר המזון, ולכן הצריכה המשנה לברך שוב על היין הזה. אמר לישיב רב נחמן לרבה, אחי כאמר, כך כוונת המשנה לומר, אם בא להם יין בתוך המזון, כל אחד ואחד מברך לעצמו. אבל אם לא בא להם יין בתוך המזון, אלא רק לאחר המזון, היין שלאחר המזון חייב בברכה. וברכה זו, אחד מברך לכולם. ולפי הפירוש הזה, אין ללמוד מהמשנה שהיין שבתוך המזון אינו פותר את היין שלאחר המזון. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו, בירך על הפת פתר את הפרפרת, על הפרפרת לא פתר את הפת. בית שמאי אומרים, אף לא מעשה כדי רע. מבררת הגמרא במה נחלקו בית שמאי עם תנא קמא. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, בית שמאי הרי שפליגי, האם בית שמאי חולקים על הרישה של דברי תנא קמא, או דילמה הסיפה פליגי, או שמא הם חולקים על הסיפה של דבריו? ומבארת הגמרא את הספק, האם בית שמאי חולקים על הרישה דקאמר שאומר תנא קמא ברישה, בירך על הפת פטר את הפרפרת, אף על פי שהפרפרת אינה צורך הסעודה למילוי הקרס, אלא רק כדי לגרור את האכילה, ואם כן לפי דעת תנא קמא, כל שכן שהמברך על הפת פטר בברכתו מעשה גדירה, תבשיל, שבא לזון ממש. ואתי בית שמאי למאמר, ובאו בית שמאי לחלוק על שני הדינים של תנא קמא ולומר, לא מבעיה פרפרת דלא פטרה להופעת, אין צורך לומר שהפרפרת אינה נפטרת בברכת הפעת, אלא נוסף על זה, אפילו מעשה גדירה נמי לא פטרה. גם את מעשה הגדירה, גם את התבשיל, לא פטרה ברכת הפעת. ולפי זה בית שמאי, שאמרו אף לא מעשה גדירה, אמרו זאת כדי לחלוק על תנא קמא אפילו בדין מעשה גדירה, וכל שכן שהם חולקים על מה שאמר תנא קמא, בירך על הפת פטר את הפרפרת. או דילמה או שמא נאמר הסיפה פליגי. בית שמאי חולקים על הסיפה של דברי תנא קמא, דקטני, ששונה תנא קמא בסיפה של המשנה, בירך על הפרפרת לא פטר את הפת, יש לדייק מדבריו, פת הוא דלא פטר. רק את הפת הוא לא פטר בברכת הפרפרת, אבל את מעשה הגדירה הוא פטר. את התבשיל הוא כן פטר. ואתו בית שמאי למאמר, באו בית שמאי לומר שאפילו מעשה גדירה נמי לא פטר, המברך על הפרפרת לא בלבד שאינו פוטר את הפת, אלא נוסף על כך שגם מעשה גדירה אינו פוטר. מסיים את הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק, היא לא נפשטה, תיקו בראשי תיבות, תשבי את הרץ, קושיות ואיבעיות. והשלה הקדוש אומר שיש בגמרא ספיקות שלא נפשטו, ובחלקה מסיים את הגמרא את הספק בתיקו, ופירושו שאין רשות לשום חכם בעולם לפשוט ספק זה. שנינו במשנה, היו יושבים כל אחד ואחד מברך לעצמו, הסבו, אחד מברך לכולן. מדייק את הגמרא דווקא אם הסבו אין, אז מברך אחד לכולם, אבל אם לא הסבו, לא. אין אחד מברך לכולם, אלא כל אחד ואחד מברך לעצמו. אומרת הגמרא ורימינו, יש להקשות סתירה על המשנה הזו ממה ששנינו בברייתא. 10 אנשים שהיו הולכים בדרך ואוכלים יחדיו, אף על פי שכולם אוכלים מכיכר לחם אחד המשותף לכולם, אין זו נחשבת לקביעות וכל אחד ואחד מברך לעצמו. אבל אם הם עצרו מלילך וישבו לאכול, אף על פי שכל אחד ואחד אוכל מכיכרו מהכיכר שלו שאין זה מזון משותף לכולם, אחד מברך לכולם, ועל פי זה מקשה הגמרא קטני, מה שנינו בברייתא, ישבו לאכול אחד מברך לכולם, משמע, שאחד מברך לכולם אפילו אם רק ישבו, אף על פי שלא הסבו, וקשה ממה שדייקנו במשנתנו שרק אם הסבו, אחד מברך לכולם, אבל אם ישבו ללא הסיבה, כל אחד ואחד מברך לעצמו. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, מה שמבואר בברייתא שאף אם ישבו אחד מברך לכולם, כגון דאמרי נייזיל ונייחול לחמה בדוך פלן, שהם אמרו נלך ונאכל לחם במקום פלוני, דהיינו שמתחילה קבעו להם מקום בדיבור ועיצה, וכיוון שהם הזמינו את עצמם לכך, הרי זה נחשב לקביעות, ובאופן זה, בין לדעת המשנה בין לדעת הברייתא, אחד מברך לכולם, אבל אם ישבו מעליהם במקום אחד, אינו נחשב לקביעות. ויהיה הגמרא מעשה, כי נח נפשי דרב, כשרב נפטר, אז לו תלמידיו בטרי הלכו תלמידיו אחריו ללוותו לקבורה שקברו בעיר אחרת. כי אדרי כשחזרו מהקבורה, אמרי, אמרו זה לזה, נייזיל ונייחול לחמה נער דנק. נלך ונאכל לחם על שפת הנער ששמו נער דנק. בטר דקרחי, אחרי שאכלו והיה עליהם לברך ברכת המזון, יתבי וכמיבאי אליהו, ישבו והסתפקו בפירוש משנתנו ששנינו בה, הסבו אחד מברך לכולם. האם הסבו דווקא תנן? האם המשנה נקטה דווקא לשון הסבו ללמד שרק אם הסבו יחדיו אחד מברך לכולם, אבל אם רק ישבו? לא, אין אחד מברך לכולם שאין זו קביעות. או דילמה או שמה נאמר, גם אם ישבו, כיוון דאמרי נייזל ונייחול ריפתא בדוכתא פלינתא, כיוון שאמרו נלך ונאכל פת במקום פלוני, שקבעו מתחילה לאכול יחד, כי הסבו דמי. דינם כמו דין מי שהסבו, שאחד מברך לכולם. אומרת הגמרא לא אוהב בידי, לא הייתה בידם תשובה. קם רב עדא בר אבא, האדר קרעל אחורי, החזיר לאחוריו את הקרע שקרה בחלוקו בהספד רבו. דהיינו שסיבב את החלוק, מה שלפנים העביר לאחור ומה שלאחור העביר לפנים. וקרא בשפת החלוק לפניו קריאה אחרינה, קריאה אחרת, כדי להראות עכשיו אבילות כמו ביום המיטה, על שהיו צריכים להוראה ואינם יודעים להורות. אמר רב עדא בר אבא, נח נפשי דרב וברכת מזון ללא גמרינן, רב נפטר ואנחנו איננו יודעים ללמוד את המשנה בדין ברכת המזון. עד עתה הוא סבת שבא אותו זקן, רמה לו מתניתין הברייתא, הקשה להם המשנה על ברייתא כפי שקשנו לאל בדף מבית עמוד ב', שמדברי המשנה משמע שאם ישבו כל אחד יברך לעצמו, ובברייתא מפורש שאפילו בישיבה אחד מברך לכולם, ושני לו ותרץ להם, שהברייתא עוסקת בחבורה שקבעו לעצמה מקום לאכילה, כיוון דאמרי נייזל ונייחו לחמה בדוך פלן, כיוון שאמרו נלך ונאכל לחם במקום פלוני, כאסבו דמי, דינו כדין אסבו שאחד מברך לכולם, ואם כן, גם הם, כיוון שזימנו עצמם מתחילה להישב במקום אחד, מקום מסוים שנקבו בשמו, נחשב כהסיבה ואחד יברך לכולם. אומרת הגמרא שנינו במשנה בעניין הסיבה בברכת הפת אסבו אחד מברך לכולם. מבארת הגמרא אם דין זה נאמר גם בברכת היין. אמר רב לא שנו לא נשנה דין זה שאחד מברך לכולם אלא לגבי פת דבעי הסיבה שצריך הסיבה בה. אבל יין לא בעי הסיבה. יין אינו צריך הסיבה וגם ללא הסיבה. כיוון ששותים ביחד, אחד מברך לכולם. ורבי יוחנן אמר אפילו יין נמי בעי הסיבה. גם יין צריך הסיבה וללא הסיבה. כל אחד ואחד מברך לעצמו. בין לרב ובין לרבי יוחנן אומר הראש, בדבר החשוב אחד מברך לכולם רק אם הסבו. דבר שאינו חשוב אחד מברך לכולם אפילו אם לא הסבו. מחלוקתמי, האם היין הוא דבר חשוב שלדעת רב יין אינו חשוב ולכן גם ללא הסיבה אחד פותר את כולם? ולדעת רבי יוחנן גם היין חשוב ורק אם הסבו, אחד מברך לכולם. מביאה הגמרא לשון אחרת למחלוקתמי כדאמרי שאמרו שמועה זו בלשון אחרת. אמר רב לא שנו לא נשנה דין זה שאחד מברך לכולם אלא לגבי פת, דמהניה לה הסיבה שמועילה לו הסיבה, אבל יין? לא מהניה לה הסיבה, לא מועילה לו הסיבה, ואפילו אם הסבו, כל אחד מברך לעצמו. ורבי יוחנן אמר אפילו יין נמי מהניה לה הסיבה. גם ליין מועילה הסיבה ואם הסבו, אחד מברך לכולם. ולפי הלשון הזו, גם רב וגם רבי יוחנן מודים שלדבר חשוב מועילה הסיבה, ולדבר שאינו חשוב לא מועילה הסיבה. מחלוקתמי, האם היין חשוב? לדעת רב, היין אינו חשוב ולכן לא מועילה לו הסיבה, ולדעת רבי יוחנן, היין חשוב ולכן מועילה לו הסיבה. נמצא שלפי הלשון הראשונה, מחלוקתמי, האם היין צריך הסיבה? לפי הלשון השנייה, מחלוקתמי, האם ליין מועילה הסיבה? מקשה הגמרא על שתי הלשונות של המחלוקת. מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא כיצד הוא סדר הסיבה, אורחים נכנסים לביתו של בעל הבית ואינם מסייבים על המיטות עדיין, אלא יושבים על גבי ספסלים ועל גבי כתדראות, סוגי כיסאות עד שיכנסו כולם. וכל זמן שלא נכנסו כולם, אינם נכנסים למקום המוכן לסעודה, אלא הם יושבים במקום אחר בבית של בעל הבית, שכך הוא מצד המוסר, שאין ראוי להם להיכנס למקום המזומן לסעודה, שיגיעו כולם וישבו כולם. כל אחד במקום הראוי לפי חשיבותו. כך אומר השיטה המקובצת. כשנכנסו כולם, נאמר בברייתא, הביאו להם מים לנטילת ידיים, כך הם היו רגילים ליטול תכף את ידיהם. כל אחד ואחד נוטל ידו אחת כדי לקבל בה את הכוס כששוטה לפני הסעודה. בא להם יין, כשמביאים לפניהם יין, כל אחד ואחד מברך לעצמו בורא פרי הגפן ושוטה, ואין אחד מברך לכולם. וכתב רבינו ירוחם, שלפי דעת רשי, במסכת יום הדף למד, סוגייתנו עוסקת באוכלי טהרות כגון כהן השוטה יין של תרומה, שחובה עליו ליטול ידיו לפני שהוא מקבל את הכוס. והרשב"א כותב שנטילה זו היא חובה כדי נטילת ידיים לדבר שטיפולו במשקה. התוספות בדיבור המתחיל, כל אחד נוטל ידו, פרשו שנטילה זו היא מפני כבוד של הברכה, לברך ביד נקייה. כותב המאירי, שאף על פי שלפי טעם זה לא כולם היו צריכים ליטול את ידיהם, אלא רק אותם שידם מלוכלכת, וכל מקום מביא מים לכולם מפני שאין ראוי לשאול כל אחד האם ידו מלוכלכת. נמצא שבשעה שהם ישבו לשתות, כל אחד מברך על היין לעצמו, ובשעה שהם הסבו, אחד מברך על היין לכולם. חוזרת הגמרא לבאר את הקושיה מן הברייתא. לאח לישנא דאמר רב, לפי אותה לשון שלפי אמר רב, לא שנו אלא פת דבעי הסיבה, אבל יין לא בעי הסיבה. וגם ללא הסיבה, אחד מברך על היין לכולם. קשיא רישא, קשה מהרישא של הברייתא שמבואר בה, שכל אחד מהאורחים היושבים, מברך על היין לעצמו, הרי לפי דברי רב, היה צריך אחד לברך על היין לכולם. ותרץ את הגמרא שייני אורחים שונה דין האורחים המבואר בברייתא. דדעתיו למעקר, דעתם היה לעקור ממקומם אחר שתיית היין ולעלות ולהסב במקום אחר, שמקום שתיית היין אינו מקום הסיבת הסעודה, וכל ישיבתם שם הייתה עד שהתכנסו כל הקרועים. באופן זה גם לדעת רב כל אחד מברך לעצמו. מה שאמר רב יין לא באי הסיבה, שאפילו בישיבה אחד מוציא את כולם, זה דווקא באופן שקבעו לשתות יין שלא בשעת הסעודה, או באופן שקבעו לשתות יין בשעת הסעודה. ושתיית היין היא באותו מקום של הסעודה, שאין דעתם לעקור אחר שתיית היין לסעוד במקום אחר. ממשיכה הגמרא ואומרת, הוא לא יח לישנה דאמר רב, לפי אותה לשון, לפי האמר רב לא שנו אלא פת דמהניה לה הסיבה, אבל יין לא מהניה לה הסיבה, ואפילו מסבו כל אחד מברך על היין לעצמו קשיא סיפא. קשה מהסיפא של הברייתא שמבואר בה שאחר שהסבו אחד מברך על היין לכולם. תרץ את הגמרא שייני אתם שונה הדין שם בברייתא שעלו להסב כדי לאכול פת, ובהסיבה זו שתו גם יין, שבאופן זה הסיבה מועילה. דמיגו דקה מהניה לה הסיבה לפת, מהניה לה הסיבה ליין. מתוך שהסיבה מועילה לפת, היא מועילה גם ליין. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף מבית עמוד ב', בא לה עם יין בתוך אכילת המזון, כל אחד מברך עליו בעצמו, ולא יוציא אחד את כולם. אבל אם בא יין לאחר המזון, אחד מברך לכולם. מביאה הגמרא תוספתא, מבארת את טעם הדבר. שאלו את בן זומא, מפני מה אמרו חכמים שאם בא לה עם יין בתוך אכילת המזון, כל אחד ואחד מברך לעצמו, ולא יוציא אחד את כולם. ואם בא היין לאחר המזון, לאחר שסיימו סעודתם קודם ברכת המזון, אחד מברך לכולם. אמר להם, השיב להם בן זומא, טעם הדבר, הואיל ובשעת האכילה אין בית הבליה של המסובים פנוי, ואינם נותנים לב לשמוע את ברכת המברך, אלא לבלוע את המזון שבפיהם. כלומר, הדרך הראויה לכתחילה היא, שאחד מברך לכולם משום ברוב העם מדרת מלך. ולכן בבא להם יין אחר המזון, אחד מברך לכולם, אבל בבא היין בתוך המזון אי אפשר לעשות כן, מפני שאין בית הבליה פנוי, ועל כן תקנו שכל אחד מברך לעצמו. שנינו במשנה לאל בדף מבית עמוד ב', והוא המברך על היין הבא לאחר גמר האכילה קודם ברכת המזון, אומרת הברכה על ריח המוגמר עצי בסמים על האש, אף שהברכה למוגמר נאמרת רק לאחר ברכת המזון. דייקת הגמרא שאף כשיש שם אחר גדול ממנו, הוא מברך על המוגמר. דייקת הגמרא מדקתני מכך ששנה התנה במשנה והוא המברך על היין, אומר על המוגמר מכלל, דייקה עדיף מיני, משמע שמדובר באופן שיש שם אחר גדול ממנו ומכל מקום, כיוון שהתחיל בברכה אחת, מברך אף על המוגמר. שואלת הגמרא ועמי, ומדוע יברך על המוגמר זה שברך על היין ולא הגדול שבסעודה? משיבה הגמרא, הועיל והוא המברך על היין, נטל ידיו למים אחרונים תחילה באחרונה, ראשון מחמישה אחרונים שנטלו, כלומר, כיוון שזכה בברכת היין, גומר המצווה ומברך אף ברכת המזון, ולפיכך, זכה בקדימה בנטילת מים אחרונים, וכיוון שהוא ראשון בנטילת הידיים שעניינה העברת הזוהמה, מוסיף וזוכה גם בברכת המוגמר שאף הוא עניינו העברת הזוהמה. שכך סדר נטילת מים אחרונים, אם עניין המסובים חמישה או פחות, איתו לגדול תחילה, ואם עניין המסובים יותר מחמישה, מתחילים מהקטן עד שמגיעים לחמישה אחרונים, ובהם נוטל הגדול תחילה. משום שאין ראוי שימתין הגדול אחר הנטילה זמן רב עד הברכה, ולכן הוא נוטל ראשון רק מחמישה האחרונים. כאמור לקמן בדף מבב עמוד ב', והגדול שנטל ידיו הוא מברך ברכת המזון, ויכול הגדול לתת לאחר, קטן ממנו, לברך ברכת המזון, ואז איתו למברך ראשון מחמישה האחרונים. מוכיחה הגמרא ממשנתנו דין נוסף. דין זה ששנינו במשנה שמברך על היין מברך אף על המוגמר, מסייע לאיזה ראיה לדברי רב, דאמר רב חייא בר אשי, אמר רב בשמו של רב, הנוטל ידיו במים אחרונים תחילה באחרונה, דהיינו הראשון מחמישה האחרונים בסדר הנטילה, הוא מזומן לברכה, לברך ברכת המזון ולהוציא בה את שאר המסובים, שהרי הטעם שהמברך על היין מברך על המוגמר, שכיוון שהתחיל במצווה אומרים לו גמור, ומכאן שאף המתחיל ראשון במצוות נטילת מים אחרונים, אומרים לו גמור, ומברך ברכת המזון כדברי רב. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, רב ורבי חייא, אבי יתבי קמי די רבי בסעודת, היו יושבים לפני רבי בסעודה, אמר לי, רבי לרב, קום מה שידך, עמוד ורחץ את ידיך, חז ידע ומרתת. ראה רבי חייא את רב שהיה נבהל ופוחד שחשש שם הרבי אמר לו כך, משום שראה שידיו מלוכלכות או שראה שהוא מעריך באכילה יותר מהראוי. אמר לי רבי חייא לרב בר פחתי בן גדולים, לא זו כוונת רבי במה שאמר לך לרחוץ את ידיך, אלא עיין בברכת מזונה. עיין בברכת המזון כאמר לך. דהיינו נתן לך רשות לברך ולהוציא את המסובים ידי חובה, ולכן אמר שתרחץ את ידיך במים אחרונים ראשון לכולם, שהנוטל ידיו תחילה, הוא מברך. שהגדול שבמסובים מברך ויכול לתת רשות לאחר לברך במקומו. ואז נוטל המברך מים אחרונים לפני הגדול, כאמור בגמרא לקמד בממזיין עמוד א'. אז כפי שהתבהר שהמוגמר הוא מחתה עם גחלים שמניחים עליה אבקה של עצי בסמים, ועשנו מעלה ריח טוב. דנה הגמרא מהו הזמן הראוי לברך על ריח המוגמר. אמר רבי זיירא אמר רב בר ירמיה, ממתי מברכין על הריח של המוגמר? משתעלה תמרתו, משעה שיעלה עשנו. שואלת הגמרא, אמר לי רבי זיירא לרב בר ירמיה, כיצד יברך על ריח המוגמר? משתעלה תמרת הישן והלא כערך, והרי עדיין לא הריח את ריחו ולא נהנה ממנו. משיבה הגמרא, אמר לי, ישיב רב בר ירמיה לרבי זיירא, ולתעמך לשיטתך שסבור אתה שיש לברך רק לאחר שנהנה, יש להקשות ברכת המוציא לכם מן הארץ דמברך שמברך לפני אכילת פת, כיצד הוא מברך? והרי בשעת הברכה לא אכל ולא נהנה, אלא יש להשיב שמכל מקום דעתי למיכל, דעתו לאכול, ומעתה יכול כבר לברך. החנמי גם כאן בברכת הריח על המוגמר, הוא מברך בשעה, דדעת אל הארוחי שבדעתו להריח. בברכת הריח יש חילוק בנוסח הברכה, לפי המקור ממנו בא הריח. אם בא הריח מן העץ, מברך בורא עצי פסמים. אם בא מן העשב, מברך בורא עשבי פסמים. ואם בא משאר דברים, מברך בורא מיני פסמים. דנה הגמרא, מהי הברכה על המוגמר שריחו בא מן העץ, רק לאחר שכבר נשרף בגחלים. אמר רב חייא ברי דה אבא נחמני, כך אמר רב חיסדה אמר רב בשמו של רב, ואמרי לה, יש אומרים את השמועה הזו, אמר רב חיסדה אמר זעירי, אמר רב חיסדה בשמו של זעירי, כל המוגמרות מיני המוגמר, מברכין עליהם בורא עצי בסמים, ואין אומרים שכיוון שהעץ כבר נשרף ואינו קיים בעינו, יברכו עליו בורא מיני פסמים, אלא מברך בורא עצי פסמים, על התימור העולה מהעצים שנשרפו חוץ ממושק, מן בוסם שמן החיה הוא בא ולא מן העץ, שמברכים עליו בורא מיני פסמים. ורשי כותב שהוא נעשה מצועת חיה. מייטי ויקשו בני הישיבה על דברי רב חיסדה, שנינו בברייתא, אין מברכין בורא עצי פסמים, אלא על ריח הבא מעץ הפרסמון של בית רבי, ועל ריח הבא מעץ הפרסמון של בית קיסר. והוא הדין בית הפרסמון שבכל מקום, רק נוקט התנא בית רבי ובית קיסר, משום שעץ הפרסמון אינו מצוי אלא בבית מלכים ובעלי גדולה, וכן על ריח הבא מן ההדס שבכל מקום, שבאילו העץ נותן ריח כמות שהוא בלא שריפה, ואילו במוגמר שהעץ נשרף, אין לברך עליו בורא עצי בסמים, אלא בורא מיני פסמים. מסיקה הגמרא תיופתא, אכן הברייתא הזו היא פירחה לדברי רב חיסדא, ונדחו דבריו, ובאמת על המוגמר מברכים בורא מיני פסמים. ואילו הבאג אינו גורס פה בגמרא תיופתא, אלא הוא גורס תנא הדס וכל דדמילי, כלומר הגמרא מתרץ את הקושייה שהברייתא שאמרה, שאין מברכים בורא עצי בסמים, אלא על הדס, לא בא למעט מוגמר הנותן ריח לאחר שנשרף, אלא בא למעט עץ שעיקר נטייתו לא לשם ריח אלא לאכילת פירותיו, כגון עץ אתרוגים או תפוחים שאין מברכים על ריחו בורא עצי פסמים. כך תוספות בדיבור המתחיל ועל ההדס שבכל מקום. דנה הגמרא מה מברכים על שמן הפרסמון, שחותכים עץ הפרסמון וקוטמים אותו ונוטף ממנו שמן. אמר לי שאל רב חיסדא לרב יצחק, אי מישחד הפרסמון, שמן זה של הפרסמון, מה אם מברכים אלויי? מה מברכים על ריחו? אמר לי, השיב לו רב יצחק לרב חיסדא, אחי אמר רב יהודה, כך אמר רב יהודה מברכים על הבורא שמן ארצנו, שהפרסמון גדל בארץ ישראל בעיר יריחו. אמר לי רב חיסדא לרב יצחק, בר מיני דרב יהודה, חוץ מרב יהודה, כלומר, אין להוכיח מדבריו בעניין הזה משום דחביב עלי ארץ ישראל. חביבה לו ארץ ישראל, ולכן הוא מזכיר אותה בברכה ואומר ארצנו. ועדיין יש לשאול לכולי אלמא מאי, לכל העולם מלבד רב יהודה, מהי הברכה שיש לברך על ריח השמן של האפרסמון? אמר לי, השיב רב יצחק לרב חיסדא, אחי אמר רב יוחנן. כך אמר רב יוחנן, מברכים עליו בורא שמן ערב. וכתב הרואה שברכת בורא שמן ערב נתקנה מחמת פחיתותו של שמן האפרסמון, שכיוון שאינו העץ עצמו אלא רק היוצא מן העץ, אין לברך עליו בורא עצי בסמים, ולכן הוצרכו לתקן לו נוסח אחר. ואילו תלמידי רבינו יונה כתבו להפך, ברכה זו נתקנה מחמת חשיבותו של שמן האפרסמון, שכיוון שהוא גדל בארץ ישראל והוא חשוב, קבעו לו ברכה מיוחדת. ולולא החשיבות הזו היו מברכים עליו בורא עצי בסמים. דרכם הייתה לשרות עצי בסמים בשמן, ולאחר זמן השמן קולט את ריח העץ. דנה הגמרא מה מברכים על ריח השמן בעוד העץ בתוכו. אמר עבדה ברעבה, אי כשרת, קושט, עץ בוסם, מברכים על עילויו, מברכים על ריחו, בורא עצי בסמים. אבל על ריחו של מישחה כבישה, שמן שנכבש בו הקושט וקלט מריחו, והקושט עדיין טמון בשמן, לא, לא מברכים בורא עצי בסמים, מפני שהעץ אינו נראה לעיניים. רב כהנא אמר, אפילו על מישחה כבישה מברכים בורא עצי בסמים, משום שהעץ קיים בתוכו, אבל על ריחו של מישחה תחינה, שמן שנטחן בתוך הקושט, לא, לא מברכים בורא עצי בסמים, למרות שבתוכו קיימת תחינת העץ, שכיוון שנטחן אינו נחשב קיים בעינו לברך עליו ברכתו הראויה. נערדה ימרי, בני הישיבה בנערדה אמרו, אפילו על ריחו של מישחה תחינה מברכים בורא עצי בסמים, שאף לאחר שנטחן נחשב קיים בעינו לברך עליו ברכתו הראויה. דנה הגמרא, מה מברכים על ריח שבא מעשב קשה? אמר רב גידל, אמר רב בשמו של רב, אי סימלק, מין עשב שיש בו שלוש שורות עלים זו למעלה מזו, ובכל שורה שלושה עלים, מברכין אלויי, על ריחו מברכים בורא עצי בסמים, ואף שהוא עשב, ועל ריח הבא מעשב מברכים בורא איסבי בסמים, אבל כיוון שהוא קשה, מברכים עליו כברכת העץ. אמר רב חננאל, אמר רב בשמו של רב, הני חילפה דיאמה, שיבולת נר דבות צמח יעשוי כגיבולי פשטן, מברכין עליו, מברכים על ריחם בורא עצי בסמים, שכיוון שהם קשים, מברכים עליהם כברכת העץ. טעם הדבר שעל ריח הבא מעשב קשה מברכים כברכת העץ, משום שהוא נקרא עץ. מביאה הגמרא מקור מהכתוב שאף גיבולים קרואין עץ. אמר מר זוטרא מהי קרא, מהו הפסוק ממנו יש ללמוד שגיבולים קרואים עץ? נאמר במרגלים ששלח יהושע לטור את ארץ כנען קודם כניסתם לארץ, ובאו ליריחו לבית רחב, בספר יהושע פרק ב' פסוק ו', והיא עלתה מגגה, ותתמנם בפשטי העץ הארוחות לה על הגג, החביע אותם בפשטן שבגג ביתה. הפשטן אינו עץ אלא גבעול, ואף על פי כן כראו הכתוב עץ, פשטי העץ, משום שהוא קשה. גבעול פשטן אינו קשה כגזע העץ, אבל אינו רך כשאר הסבים. ובפסוק הזה למדנו שאם אינו רך כעשב הוא נקרא עץ. כך אומר הביאור הלכה בסימן רשת זין סעיף ג'. מכאן יש ללמוד לכל עשב קשה שנקרא עץ, ולכן גם לעניין ברכה יש לברך עליו בורא עצי בסמים כברכת העץ. דנה הגמרא בברכת הסבים נוספים שיש מהם קשים. אמר רב משערשייה, היי זה הנרקום חבצלת השרון, אם הוא דגינוניתה, גדל בגינה, מברכים אילויי, מברכים על ריחו בורא עצי בסמים משום שהוא קשה. אבל אם הוא דדברה, גדל בשדה, מברכים על ריחו בורא איסבי וסמים משום שהוא רך. אבל הרשב"א מבאר שהגדל בגינה נעבד ומשקים אותו, ואף שעיצו מתייבש הוא מתקיים לשנה הבאה, אבל הגדל בשדה מתייבש כעשב והולך לו. אמר רב שישת, אניס גילי דודאים מברכין עליו, מברכים על ריחם בורי איסווי בסמים מפני שהם רכים. ומוסיפים הרואה והשיטה מקובצת, שחילוק זה בין עשב רך לקשה הוא רק לעניין ברכת הריח, שלעניין זה די בכך שיקרא לו שם עץ, וכל דבר קשה קרוי עץ בלשון בני אדם. אבל עניין ברכת הפירות אינו כן, שפרי הגדל על גבי עשב קשה, מברכים עליו בורא פרי האדמה ולא בורא פרי העץ. והטעם משום שברכת בורא פרי העץ היא על פירות האילן, ועשב אינו קרוי אילן, גם אם הוא קשה כעץ. אבל הגאונים וכמה מן הראשונים ביארו את הגמרא באופן אחר, לדעתם אין מברכים בורא עצי בסמים אלא על דבר שיש בו גדרי אילן לעניין ברכת הפירות, שהענף מתקיים לשנה לשנה, וחוזר ומוציא פירות, כמבואר לאל בדף מם. ולכן עשב קשה, ברכתו בורא עשבי בסמים, כיוון שלא נחשב אילן. וסמלק וחילפי דיימה שמבואר בגמרא שמברך עליהם בורא עצי בסמים, יש להם גדרי אילן, אלא שהיה מקום לומר שאינו מברך עליהם כברכת העץ, משום שהם אינם קשים כעץ. הם יותר קשים מעשב ויותר רכים מעץ. באה הגמרא ללמדנו שאף אם אינו קשה כעץ, אם יש בו גדרי אילן, ברכתו כברכת העץ. ואת הדברים מביא הביאור הלכה בסימן רשתת זין, סעיף ג'. ואת הגמרא מה מברכים על ריח טוב הבא מן הפירות. אמר מר זוטרה, איימן דמורח באתרוגה ובחבושה, המריח ריח טוב באתרוג ובחבוש וכן בכל פרי הראוי לאכילה. אומר לפני שמריח, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שנתן ריח טוב בפירות. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל איימן דמורח, שיש לברך את ברכת הריח על הפירות דווקא אם נטל את הפרי בידו כדי להריח בו, כדי לאוכלו ולהריח בו. אבל אם נטלו רק כדי לאוכלו, וממילא הוא מריח את ריחו, לא יברך. ובערת הגמרא את הברכה על אילנות מלבלבים. אמר רב יהודה, איימן דנפיק ביומי ניסן, היוצא בימי ניסן וחזי, אילן הדקה מלבלבי, רואה אילנות פרי מלבלבים ומוציאים פרח. ולבלוב תרגומו יציאת הפרח הגדל לפני הפרי. אומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם. להתנאות הכוונה להנות. ואם כבר גדלו הפירות, נחלקו הדעות אם יברך. שווה הגמרא לברכת הריח ומביאה מקור מן הכתוב שיש לברך עליו. אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב בשמו של רב, מניין שמברכים על הנעת הריח שנאמר בתהילים קופנון, כל הנשמה תעלה ליה, ומשמע שאף הנשמה תעלה את השם על הנאה שנהנית. שהיא הנאה הקרובה ביותר לחלק הרוחני, והבהמה שאין לה נשמה, אלא רק רוח חיים, אמנם יש לה רכוש ריח, אבל אינה נהנית מריח טוב, כך אומר המהרש"א. אז אם כן אומר רב זוטרא בשמו של רב, איזו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו, שעליו דיבר הכתוב, והוא אומר זה הריח. מכאן שיש לברך על הריח. ואין זו דרשה גמורה, שהרי ברכת הריח היא מתקנת חכמים, אלא שהם סמכו את תקנתם על הפסוק. נשאלת השאלה, הרי חיוב ברכת הנהנין על אכילה נלמד מסברה שאסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה, כפי שלמדנו לאל בדף למד ה'. אם כן, מדוע הוא צריכה הגמרא ללמוד חיוב ברכת הריח מפסוק ולא למדוע מאותה סברה? יש ליישב שהרי בעניין חיוב הברכה ששנינו בברית הלל בדף למד ה' כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל כנהנה מן ההקדש, מבואר במסכת פסחים דף רבב עמוד א', שהנהנה מריח של הקדש אין בו מעילה, משום שריח אין בו ממש, ורק החכמים מסרו את הענאה מריח הקדש. אז היה מקום לומר שכיוון שאפילו לגבי קודשי שמיים אין איסור תורה בהנאת הריח, אז לא תקנו חכמים ברכה על ההנאה הזו. לכן הביאה הגמרא סמך מן הכתוב שאף על הריח תקנו ברכה. כך מסביר הצלח. ראשי תיבות ציון לנפש חיה, את הספר הזה חיבר על שם אמו הנודע ביהודה. הביאה הגמרא כמה מאמרים נוספים שאמר רב זוטרא בר טוביה בשם רב. ואמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, עתידים בחורי ישראל. ובהן יעקב נוספו המילים שלא טעמו טעם חטא, שיתנו ריח טוב כריח ער הלבנון, שיש בו ריח טוב מפרחים ועלים הגדלים בו, שנאמר בנבואת הושע לעתיד לבוא שישובו ישראל בתשובה שלמה, ספר הושע פרק י' פסוק ז', ילכו יונקותיו ייקח זית עודו וריח לו כלבנון, כלומר ירבו ויתפשטו בניו ויהי כזית הודם וזיבם ויתנו ריח טוב כלבנון. ואמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, מהי דכתיב, מה העניין הכתוב על מעשה השם בעולם במגילת קהלת פרק ג' פסוק י' את הכל עשה יפה בעיתו, מלמד שכל אחד ואחד מבני האדם ייפל לו הקדוש ברוך הוא ומנותו בפניו, כלומר, עשה הקדוש ברוך הוא שתהיה מלאכתו יפה בעיניו, ואף העוסק במלאכה בזויה כיון מעבד דורות שהיא מלאכה המדיפה ריח רע. מוסיפה הגמרא, אמר רב פאפא, היינו דאם ראין שזו האמרה שרגילים אנשים לומר, תללי קורא לדבר אחר, תלה חלק הרך שבדקל לחזיר בצברו, שיוכלנו בעודו נקי, ויהיו דידי אביד, והוא יעשה כמנהגו וכהרגלו לנבור באשפה, ואף את הקורא יגלגל באשפה וילכלכנו. כך אדם העוסק במלאכה בזויה, אף אם היא תיתן לו פרנסתו בדרך אחרת מכובדת יותר, עדיין ימשיך לעסוק במלאכתו הבזויה מפני שהיא נאה בעיניו. מבואר בגמרא במסכת פסחים דף קוף י"ב עמוד ב', שלא יצא אדם יחידי בלילה מפני המזיקים, שעידים ומלאכי חבלה. והיה את הגמרא שיש אופנים שהמזיקים נמנעים מלהזיק, ובהם יכול אדם לצאת יחידי בלילה. ואמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב בשמו של רב, אבוקה כשניים, כשני בני אדם לעניין הסכנה, לצאת יחידי בלילה, וירח כשלושה בני אדם, ויש חילוק בין שניים לשלושה, לגבי השמירה מהמזיקים כמבואר בגמרא בסמוך. עכשיו מבארת הגמרא דברי רב ומסתפקת, היא באה אלו הסתפקו בני הישיבה מה שאמר רב אבוקה בשניים. כוונתו שהיא נחשבת כשניים בהדי הדדי. בהדי דידי ביחד עם ההולך עצמו, שאבוקה היא כאדם נוסף מלבדו, דילמה או שם הכוונתו, אבוקה כשניים לבר מדידי, מלבד ההולך עצמו ויחד עם ההולך נחשב, שיש כאן שלושה. מוכיחה הגמרא תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק, שכן אומר רב, וירח בשלושה, כשלושה. וערת הגמרא את הראיה, היא אמרת בישלמה, בהדי דידי, אם תאמר שכוונת רב אבוקה כשניים וירח בשלושה ביחד עם ההולך עצמו שפיר. מובן הדבר לפי שיש מעלה בשני בני אדם לגבי השמירה מהמזיקים, ויש מעלה רבה יותר בשלושה, כמבואר בסמוך, ועל כך אמר רב, שאבוקה כשניים וירח כשלושה. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שכוונת רב לבר מדידי מלבד ההולך עצמו, אז נמצא שאבוקה כשניים היינו כשלושה יחד עם ההולך, וירח כשלושה היינו כארבעה יחד עם ההולך. יש לשאול על כך ארבעה למה לי, מה המעלה בכך שנחשב כארבעה לגבי השמירה ממזיקים? ואמר מר, הרי נאמרה שמועה בשם אחד החכמים שכך היא דרכו של המזיק. לאדם אחד ההולך לבדו הוא נראה ומזיק לו, לשניים ההולכים הוא נראה ואינו מזיק להם, ולשלושה ההולכים אינו נראה כל יקלר. לא נראה בכלל, וכיוון שגם בשלושה הוא אינו נראה, אם כן אין כל מעלה בארבעה יותר משלושה, ומה ברב ללמדנו בכך שירח כשלושה? אלא לפשמה מנהל, ודאי יש להוכיח מכאן שאבוקה כשניים היינו בהדי דידי, ביחד עם ההולך, שאבוקה היא כאדם נוסף מלבדו. מסיקה הגמרא ואומרת, שמה מן האכן יש להוכיח כך. עכשיו מביאה הגמרא מאמר בחומרת האיסור להלבין פני חברו ברבים. ואמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב בשמו של רב, ואמרי לה, ויש אומרים ששמועה זו, אמר רב חינה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, ואמרי לה, ויש אומרים את השמועה זו בשם, אמר רבי יוחנן משום בשמו של רבי שמעון בן יוחאי, נוח לו לאדם, עדיף לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, להישרף, ואל ילבין פני חברו שלא יביישו ברבים. ברבים הם שלושה, ובכלל השלושה מבייש ומתבייש עצמם, ועוד אחד מן השוק. כך אומר הפרי מגדים. שואלת הגמרא מנהלן, מניין אנחנו לומדים את הדבר הזה? משיבה הגמרא מתמר, שנאמר לאחר שהרתה מחמיה יהודה, והוא לידה שממנו הרתה, וציווה להוציאה לשריפה מפני שחשד בה שזינתה. נאמר בספר בראשית פרק למתחיל פסוק חפי, היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה למור, לאיש אשר אי ללא, אנוכי הרה. ותומר הקרנה למי החותמת והפטילים והמתה האלה, שכאשר הוציאו אותה לשריפה, שלחה ליהודה את הסימנים שנתן לה, ואמרה לבעל סימנים אילו אני הרה, ולא אמרה במפורש אילו הסימנים של יהודה הם, ולא אני הרה. חשבה בליבה, אם יהודה יודע שממנו אני הרה, אנצל מן השריפה, אבל אם הוא לא יודע, לא אומר זאת במפורש משום שהוא יתבייש בכך, ומוטב שישרף בכבשן האש ולא אלבין פניו ברבים. ואם יתברר שמיהודה היא הרה, לא ישרפו אותה שאין זו זנות אלא מצוות איבום, אומר הרמב"ן שם בספר בראשית. נשאלת השאלה, מניין שהייתה יכולה להציל את עצמה על ידי שתלבין פניו, שמה הייתה סבורה שאם ירצה להודות מעצמו יודע, ואם לא ירצה להודות, לא יועיל לה שתאמר בפירוש, מיהודה אני הרה, מפני שהוא יכפור בדבריה ולא יאמינו לה, ועוד קשה, מניין שאכן היה בדעתה שאם יהודה לא יודע מעצמו, לא תאמר זאת בפירוש ותשרף, שמה היה בדעתה שאם הוא לא יודע מעצמו, היא תאמר זאת, אף שבכך תלבין את פניו. יש לומר, אומר אמר המשיף, שבסימנים שנתן לה להירבון היו ראיות המוכיחות שהם שלו, והיא הייתה יכולה להראותם לכל, ובכך הייתה נאמנת וניצלת מן השריפה. אבל היא לא רצתה להלבין את פניו, ולכן שלחה אותם אליו בסתר, שיודע מעצמו. ולאחר ששלחה אותם, שוב לא תהיה נאמנת לומר, שמיהודה אני הרה, מפני שהסימנים כבר אינה בידה. נמצא שבמה ששלחה לו את הסימנים, גרמה לכך שלא תוכל עוד להציל את עצמה, אלא רק יהודה יוכל להציל אותה אם יודע. ולא הבן יו הידע כותב, שבוודאי ישבו בית דין ודנו אותה לבדוק שאכן זינתה מרצונה ודינה בשריפה. וכיוון שלא אמרה בבית הדין מיהודה הריתי, גם אם תאמר כן עכשיו כשהיא מוצאת לשריפה לא יאמינו עוד לדבריה, משום שיאמרו שאם אכן כך היה, מדוע לא אמרה זאת מתחילה בבית הדין? נמצא שבשעה זאת, שהיא מוצאת לשריפה אינה יכולה עוד להינצל, אלא אם יהודה יודע מעצמו. ובוודאי אם ידע זאת מתחילה, ואף על פי כן לא אמרה בבית דין, שמיהודה נהרה. שבה הגמרא לדין ברכת הריח ומבארת את סדר הקדימה בברכות הריח של שמן ושל הדס. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא הביאו לפניו בסוף הסעודה שמן הפרסמון, לסוך בו את ידיו להעביר מהם את זוהמת המאכל, וברכתו בורא שמן ערב, ואימו הביאו הדס כדי להריח בו, וברכתו בורא עצי בסמים. בית שמאי אומרים מברך תחילה על ריח השמן ואחר כך מברך על ריח ההדס. ובית הלל אומרים מברך תחילה על ההדס ואחר כך מברך על השמן. בית שמאי סוברים שיש להקדים את ברכת השמן שהוא חשוב יותר מההדס, וברכתו חשובה יותר, שהיא מבוררת יותר, ומזכיר בשמן, ובית הלל סוברים שיש להקדים את ברכת ההדס, שהוא עשוי כבריאתו, והריח קיים בגופו של ההדס, ולא אב הפרסמון. הריח אינו קיים בגופו של הפרי, אלא בשמנו, והשתנה מבריאתו. כך מסביר הרועה. כל פעם שאנחנו מזכירים את חידושיו של הרועה, הכוונה לרבינו אהרון בן רבינו יוסף הלוי מברצלונה, שיש הסוברים שהוא חיבר את ספר החינוך. איתו בסייעת הדשמי אנחנו פותחים בכל בוקר את שיעור דפינו היומי. אומרת הגמרא, אמר רבן גמליאל, אני אכריע לצד בית שמאי בכך שאבי טעם לשיטתם. והטעם הוא ששמן זכינו להנעת ריחו הטוב, כגון בשמן שכבשו בו בסמים, וזכינו אף להנעת שיחתו, השיחה בו, ואילו הדס להנעת ריחו זכינו, אבל להנעת שיחתו לא זכינו, שלא שייך לסוך בהדס, וכיוון שמהשמן יש הנאה רבה יותר, יש להקדים ולברך עליו לפני ההדס שההנאה ממנו מועטת. דנה הגמרא בפסק ההלכה במחלוקת הזו, אמר רבי יוחנן, ההלכה היא כדברי המכריע, כלומר כרבן גמליאל שהכריע כדברי בית שמאי. ויהיה הגמרא מעשה, רב פאפה איקלה לוי רב אונה בריידר רב איקה, רב פאפה הזדמן לבית מדרשו של רב אונה בנו של רב איקה, היתו עלי כמיו שמן והדס, הביאו לפניהם שמן והדס, שקל רב פאפה, נטל רב פאפה ובריך ההדס ברישה, ברך על ריח ההדס בתחילה, ועד ארבריך השמן, ואחר כך ברך על ריח השמן, וכדברי בית הלל שההדס קודם לשמן בברכה. אמר לי, שאל אותו רב אונה בריידר רב איקה, לא סבר למר, האם אינך סובר, שהלכה כדברי המכריע, כלומר כרבן גמליאל שהכריע כדברי בית שמאי, ויש לברך תחילה על השמן ואחר כך על ההדס. אמר לי, השיב לו רב פאפה לרב אונה בריידר רב איקה, אחי אמר רבה, כך אמר רבה הלכה במחלוקת הזו כבית הלל, שיש לברך תחילה על ההדס ואחר כך על השמן, ולא כרבן גמליאל שהכריע כדברי בית שמאי, ולכן כך נהגתי. מסיקה הגמרא ולא היא, מה שאמר רב פאפה בשם רבה שהלכה כבית הלל אינו נכון, אלא הלכה כדברי המכריע ויש לברך על השמן תחילה, ומה שאמר זאת רב פאפה להשתמות עיניו שהוא דעבד. אמר כן כדי להשמיט את עצמו משום שטעה במה שנהג והתבייש בכך. מביאה הגמרא את סדר הקדימה כשעליו לברך על ריח שמן ושתיית יין. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא הביאו לפניהם לאחר המזון שמן הפרסמון לסוך בו את הידיים ויש לו ריח טוב ויין לשתייה לאחר המזון ובא לברך על ריח השמן בורא שמן ערב על שתיית היין בורא פרי הגפן בית שמאי אומרים שהוא אוחז את השמן ביד ימינו מפני שמברך עליו תחילה ואת היין ביד שמאלו וכך מברך תחילה על ריח השמן בורא שמן ערב ולאחר מכן חוזר ומברך על היין בורא פרי הגפן בית הלל אומרים אוחז את היין ביד ימינו מפני שמברך עליו תחילה ואת השמן ביד שמאלו, וכך מברך על היין בורא פרי הגפן, ולאחר מכן חוזר ומברך על השמן, בורא שמן ערב. מוסיפה הברייתא ומלמדת כיצד ינהג לאחר שיחת הידיים בשמן המבוסם, לאחר ששח ידיו בשמן תחו את השמן שבידיו בראש השמש, משום שגנאי לתלמיד חכם לצאת לשוק בידיים מבוסמות. ומסביר הרשש, למרות שמבואר לקמן, שיכול לצאת מבוסם בגופו, משום שזיעת הגוף מעבירה את ריח הבוסם, וזהו דווקא במקומות המחוסים שהזיעה מצויה בהם. אבל בידיים שאין הזיעה מצויה כל כך, אינה מעבירה את ריח הבוסם, ואין לתלמיד חכם לצאת כך לשוק. ואילו בחידושי הרועה פירש, שעושה כן לטובת השמש כדי שיריח מריח הבסמים. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם השמש תלמיד חכם הוא, תחו את השמן שבידיו בכותל ולא בראש השמש, מפני שגנאי לתלמיד חכם לצאת לשוק, כשהוא מבוסם. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים מ"ב ומ"ג במסכת ברכות עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה מברכים על פת הבאה בכיסנין? שאלה שנייה, מתי נחשב לסיום סעודה שאסור להמשיך לאכול? שאלה שלישית, מתי יין שלפני המזון פותר יין שלאחר המזון ומדוע? שאלה רביעית, מתי מברך על היין קודם המזון ביום טוב ומברך גם אחר המזון? שאלה חמישית, בירך על היין שבתוך המזון, האם פותר את היין שלאחר המזון ומדוע? שאלה שישית, מתי נחשבים קבוצה של 10 שאוכלים ביחד? ולגבי איזה ברכה נאמר הדין הזה? שאלה שביעית, לסובר שמצטרפים לברכת היין בלא הסיבה, מתי אינם מצטרפים? שאלה שמינית, לסובר שאין מצטרפים לברכת היין אפילו בהסיבה, מתי מצטרפים בהסיבה? שאלה תשיעית, מה מברכים על הדס? ואם מסופק, האם מריח דבר ממין אדמה או עץ, על מה יברך? השאלה האחרונה, מניין שצריך לברך על הריח. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזר, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, י"ט בשבט תשפ"א, ערב שבת קודש, פרשת יתרו, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, דפים מ"ב ומ"ג במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש. הבא עלינו על כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה. יום ראשון, כ"א בשבט תשפ"א, ונלמד את דף ממדלת במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.